גיקונומי, 5 באפריל, 6 בבוקר, והפעם הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את מורן מתן. מורן היה שוטר 7 שנים, יש לו תואר ראשון ושני בקרימינולוגיה, ניהל מספר, קיים במספר תפקידים כחוקר במשטרת דרום תל אביב, והוא הגיע כדי לשפוך את אשר על ליבו. הרבה מאוד בעיות עם המשטרה, הרבה מאוד בעיות עם פרקטיקה, תרבות של שקר ושל קסטחים ושל פגיעה בשוטרים ופגיעה באזרחים ובעיות עם החקיקה. פרק שקפצנו מדבר לדבר, כי פשוט אני לא מכיר את הרבה מהחלקים של העולם הזה, והיו לי הרבה מאוד שאלות שפשוט לנסות להבין איך הדברים עובדים, על מחש, על אלימות משטרתית, על היסם, על עבירות סמים, על עבירות מין, על הפרקטיקות של המשטרה, על מערכת היחסים עם השופטים והפרקליטות. יש הרבה מה לתקן. זו בעיה סופר חמורה, וחייב להתעסק בה, ולא בצורה שטחית, אלא בצורה עמוקה, ולנסות להבין שזה חשוב. אי אפשר למנות שר פופוליסט שיהיה אמון על המשטרה, שיתעסק רק בקקי פיפי, ויעשה רעש. אנחנו פשוט מעמיקים את הבור שבו אנחנו נמצאים. כשאתה נמצא בבור, דבר ראשון צריך להפסיק לחפור, ואז לנסות להוציא את עצמנו מהבור, ואנחנו פשוט רק ממשיכים לחפור, וזה חלק כל כך חשוב מאיכות החיים במדינה מתוקנת, ופה המצב הוא די חרבנה. אני כן אזהיר מראש שהפרק הזה כולל כמה תיאורים קשים, בעיקר בחלק סביב עבירות המין, לא ירידה לפרטים גרפיים, אלא הערות שנגיד נחקרים אמרו על הקורבנות. אז אם אתם או אתן, יש לכם רגישות מאוד גדולה סביב הסיפור הזה, אז תיזהרו מראש, עזרת טריגר, או איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה, אני לא מכיר את זה לשמחתי, אני לא יודע כמה הדברים האלה עלולים לעצב צער, אז אני רוצה להזהיר מראש, כי לא רוצה לפגוע פה באף אחד, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת R&D משכנתאות, שמשתפת איתי פה פעולה בגיקונומי כבר לא מעט זמן, שיתוף פעולה ראשון מסוגו בארץ, בין פודקאסט לחברת יועצי משכנתאות. כמי שעבר את התהליך הזה ודיבר עם כל כך הרבה יועצות ויועצי משכנתה, אני יכול להגיד לכם שהחבר'ה ב-R&D משכנתאות, הם מהבודדים שממש הרשימו אותי, דיברו לעניין, הבינו את המצב האישי שלי, הייתה שיחה טובה, שיחה מעניינת, לא ניסו למכור לי לוקשים, לא כל הקלישאות, כל השמות שהמציאו לתהליך הזה, שהוא לא כל כך מורכב, אבל הוא גם לא פשוט. ובסביבת ריבית כמו שיש כרגע, כל טעות שאתם תעשו סביב משכנתה, מחזור משכנתה, אם אתם עכשיו רוצים לקנות נכס או צריכים את הכסף על נכס קיים, פשוט יעלה לכם כל כך הרבה כסף וכל כך דקויות שאתם לא באמת מכירים, אז דברו איתם. יש שיחת ייעוץ ראשונה בחינם למאזיני הפודקאסט, אז אתם לא צריכים לשלם על זה כסף, רק לאחר מכן אם תבחרו להשתמש בהם. יש כל מיני אפשרויות, אני אשאיר לכם את הדף שלהם, או שפשוט תחפשו גיקונומי ו-R&D משכנתאות ותגיעו לשם דרך גוגל, שיהיה המון המון בהצלחה. ועכשיו לפרק על משטרת ישראל, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי פרק 875, כנראה תלוי באיזה פרקים ייצאו, יום 6 בבוקר, 5 באפריל, והפעם יש לי את הזכות הגדולה לארח את מורן מתן, שהיה חוקר במשטרה, ובדיוק קראתי טקסט שלך השבוע בדמרקר, שקצת הזדעזעת מכמות הנשקים שמסתובבים במדינת ישראל.
כן, לא רק הנשקים, גם הצורה שבה מחלקים אותם.
איך זה נראה מהזווית של מי ש...
מהזווית, הכשרה לשוטר סט אקדח, זה 4 חודשים. יורים, טובחים, עומדים על חוק. שם ב4 שעות ברוטו, כלומר עם הפסקת צהריים, אנשים שלעולם לא ירו בנשק קיבלו אקדח. הייתי אחד במטווח שלקח אקדח טעון, כיוון על עצמו, אי, זה לא יורה, כי הוא כיוון לעצמו את האקדח הטעון, התפלא כאילו שהכדור לא יורה, וקיבל אקדח. אנשים לא פגעו במטרות. אנשים לא צריכו לטעון את הנשק לבד, וכולם קיבלו. אבל זה הטריגר.
איך זה הולך במדינות אחרות? הרי אני יודע בארצות הברית שיצא לי לבקר, ראיתי אנשים שיושבים על בונקר, חברים של חברים שיש להם יותר נשק מלהרבה מחבלי חמאס, אז אני מבין ששם זה יד מאוד חופשית, איך זה מדינות אחרות?
הרבה יותר גרוע, אבל התוצאה שם היא לא טובה.
נכון.
זה לא מוסיף ביטחון, זה לא מונע פיגועים, וזה רק מגדיר את הסיפור.
איך זה נגיד, לא יודע, יש לנו פה איזה בחור פה מהחברה, שעזב את ישראל לפינלנד, ויומיים אחרי שהוא מגיע, יש סקול שוטינג, ילד בן 12, רוצח ילד אחר עם אקדח, איך זה שם?
אין לי את הפרספקטיבה, אבל אני יודע שהכשרה לאקדח לוקחת הרבה זמן. צריך להתאמן הרבה, כל מי שהקרבי יודע שצריך לראות הרבה בנשק, הציפייה ש...
בטח באקדח, זה יותר קשה מנשק ארוך.
כן, בהחלט, הוא יותר קשה, הוא דורש יותר אימון. אי אפשר להכשיר בן אדם בשעתיים להשתמש בנשק. הוא ינסה להשתמש בו והוא יראה לעצמו ברגל, או יראו בו כי יחשבו שהוא מחבל, או שהוא יפלוט כדור, זה לא יעבוד.
סלח לי על השאלה המטרילה, אבל כמה מהשוטרים שהם לא ימם, ימס, יסם, לא יעשו את זה?
דווקא את זה עושים טוב.
כן, המשטרה ברמת ירי מספיק טובה?
אני הייתי חוקר, אז עברתי אימון בסיסי בירי, אבל זה היה אלפי כדורים רבים, עם סטנדרט מאוד גבוה של פגיעה, ולדעת, במצב של מחבל ברחוב עירות בו, לא הסתערות מסובכת, לא לשאב, כאילו אתה בסיסי, אני יודע לעשות מספיק כדי לתפקד.
אתה גם עשית את זה בצבא, לפחות במסלול הכשרה שלך, אתם עשית, בתקופה שלכם עשיתם?
לא, אני לא עשיתי, לא התאמנתי לאקדח אף פעם, כי לפני המשטרה. אבל שוטרי סיור ויסם, אני עושה את זה יותר טוב, את הבסיס יש לי, לאנשים אלה אין, שעתיים ירי, זה הכל.
אוקיי.
אוטו, כלומר זה מתחלק בין אנשים.
ומבחינת הבירוקרטיה, זאת אומרת, עד כמה אנחנו יודעים לעקוב אחרי כלי הנשק האלה?
כנראה שלא יודעים. עשו את זה בכזה כאוס ובהסתרה, ועם חשד לפלילים שחוקרים אותו עכשיו במשטרה, שכל המערכת הזו היא כנראה מאוד בעייתית.
זאת אומרת, אני מסתכל נגיד על מחירונים כאלה שמתפרסמים של כלי נשק לא חוקיים, אני חושב שזה יפתיע אנשים שקונים אקדח ואומרים, וואו, טוב, לא יודע, הזיג עולה 4,000 והגלוק עולה 5,000, מה אני אקנה? ואז אתה מגלה שארגוני פשע מבחינתם זה 40,000 ו-50,000.
אולי...
זאת אומרת, יש פה ארביטראז' שדי מזמין צרות, לא?
כן, זה הגיוני, כי עבריין עם רישום לא יכול לקבל אקדח.
נכון, אבל אם כל כך הרבה אנשים, עשרות אלפים קיבלו, כשהשר כל כך מתגאה שחילקו בלי...
בלי הכרה.
בלי הכרה, כלי נשק, והפער בין, לא יודע מה, זיגזאוור, שעולה 4,000 בחנות ל-40,000 אצל עבריין, אז... בתקופה שבה הכלכלה סובלת, אני חושב שיש הרבה אנשים שהתפתו, לא?
בטוח, ברור זה יעבור, בן אדם שנכנס לחובות. סתם פריצה לבית, הרי כסף יש לך בבית, זה כמו רכב, 10 שנות ופורצים אותה, לא שווה כלום. זה ישראבלוף.
מה, כספות?
כן, יש לך באמת הרבה מאוד כסף, כספת מאוד מאוד בטוחה, אבל כמו שגנב פורץ רכב בכמה דקות, במקרה הרע אם הוא איתי, הוא גם פורץ כספת.
Okay.
ומישהו עם חובות, והוא ישכח את האקדח איפשהו, הוא לא יודע את המשמעות, אף אחד לא לימד אותו ואימן אותו. הוא ישיר אותו בבית על שולחן, והילד ישחק איתו, כלומר, בוודאי שזה יגנב.
זה מסוג הדברים שיש סטטיסטיקה עליהם?
כן, יודעים את זה.
זה מפורסם איפשהו?
כן, שמעתי על מחקר של דוקטור ישראלית, סליחה, דוקטור אמריקאי שבדק את זה, ומצאו שהפצה של רחוב בנשק רק מגבירה אלימות ומפחיתה את הביטחון האישי. כלומר, אדם לא מיומן שנסה להתערב בפיגוע, רוב הסיכויים שאו יראו בו כמחבל, או שהוא לא הצליח לפגוע, או שבסוף האירוע, כמו שהיה בירושלים עם האזרח האומלל שהוציאו אותו להורג, שזה יסתיים ככה.
הסטטיסטיקה, המחקר הזה הוא על ישראל?
לא, על ארצות הברית, אבל עשו את ההתאמה ש...
שמע, זה נורא קשה, כי בארצות הברית הרוב המוחלט, מוחלט, מוחלט יהיה פלילי או מסע ירי, ופה זה קצת שונה, לא?
זה שונה, אבל בסוף, אם יהיה לך בן אדם שלא אומן, והוא בלי אמצעי זיהוי, והוא לא יודע מה זה אקדח, והוא ירוץ ובלחץ, והאדם שלא מזיע אותו מתנשף, ונסה לראות במחבל, הסיכוי של הצליח הוא נמוך.
ועובדתית, זאת אומרת, אני רואה הרבה פיגועים שמסתיימים בסוף בערנות של אזרח, לא? מאנשים שעלו על טרקטור והורידו בן אדם ועד ל...
הטרקטור בירושלים זה החג בחופשה. זה תמיד חגים בחופשה, קצינים לא בתפקיד, כי הוא שוטרים. זה אקס
גם בדיזינגוף זה היה חבר'ה מאחת היחידות המבצעיות של המשטרה.
בדיוק. לא תראה אזרח שירה שעתיים באקדח ומצליח להרוג מחבל.
אני מניח שקרה... לא, לא שעתיים, אבל אני מניח שהיו אזרחים...
אין בעיה, הם צריכים להיות מאומנים. אנשים כן. שמקבלים עכשיו את הנשק לא מאומנים. שעתיים מירי לבן אדם שלא ירה לפני זה באקדח לעולם, או בנשק בכלל.
מה החוק, נגיד, על שימוש לא ראוי בנשק?
תלוי בסיטואציה. אבל היום הפקרות מוחלטת. כלומר, אם אתה תהרוג עכשיו ערבי, ותגיד שהוא צעק על הרקבר והוא מחבל, כנראה שהוא יחקרו אותך.
אני לא יודע, היה את המקרה למשל באחד מיישובי הדרום, שנכנסו חבר'ה פורצים, ו...
נכון, זה היה לפני...
לפני כמה שבועות, שהבן אדם נהרג כשהוא כפות, לעניות דעתי.
אוקיי, זה קיצוני, אבל האירוע בירושלים, שקצין המג"ב לשעבר, שרק את המחבל, הוצא להורג ברחוב, ראינו את המשטרה, מנסה להרוס את התיק. עשו שם עבודה משטרתית, נחותה באופן קיצוני.
אתה כחוקר יכול להריח את זה מבחוץ?
ודאי.
איך? לא ניתחו, מה הסימנים?
לא ניתחו את הגופה. לא ניתחו את הגופה. לא גבו עדויות כמו שצריך. בכלל לא רצו לחקור בתך, ניסו לזרוק את התיק הזה לצבא. כי אמרו שמי שירה בו זה חייל. אבל ברגע שאין נתיחה של גופה, אתה לא יכול להביא ראיות. אתה לא יכול לדעת איך הוא נהרג, אתה לא יכול לדעת אם הכדור הקטרני הוא של החייל המילואים או של המחבל. אז זה נראה כמו חוסר רצון שאני מתעסק בזה.
עד כמה כשוטר, כחוקר, אתה בכלל מסתכל על הנשק בתור כלי הגיוני לשימוש? הרי זה נושא די פתוח, ועכשיו בגלל שהכל מצולם בכל רחבי העולם, רואים פתאום הרבה מאוד אינטראקציות של המשטרה עם אזרחים. בארצות הברית זה מגיע הרבה פעמים לענייני ירי מאוד שערורייתי, ואיך שאני רואה את זה בארץ, לפחות כאזרח שהוא כנראה על הגבול היותר אלים, אישית, אני מסתכל, אני אומר, איך לכל הרוחות אין פה ירי? זאת אומרת, אני רואה למשל, לא יודע, מהכנופיה של גנבי רכב, ארבעה אנשים על אופנועים, שני שוטרים מנסים לעצור אותם, עבריינים פשוט מרביצים להם והולכים.
נכון, זה גם
כאילו, אם יש לי נשק, בשביל מה הנשק? זאת אומרת, מה אני אמור לקוות שהוא ירביץ לי ויעזוב אותי? לא יחנוק אותי?
זה מגוחך.
זה כן מגוחך? זאת אומרת, מה הוראות הירי בכלל?
במצב כזה, ודאי שיעור עם סכנת חיים.
הוא כן אמור לראות?
אני לא מכיר את הסיפור הזה לעומק, אבל אם מנסים לדרוס את חיים מהרכב, סכנת חיים, בהנחה שזה מה שקרה.
כן, הווידאו לא כזה. זאת אומרת, עכשיו אנשים יגידו, תקשיב, הוא רק ניסה לברוח מהמשטרה וכאלה. אני אומר, אבל תשמע, גם שיש לך כזו מכה של פריצות רכב, והוויינים מרגישים שיכולים לעשות מה שהם רוצים, ולשוטרים אין שום הרתעה. מה קרימינולוג אפילו יגיד על דבר כזה?
הירי זה לא מה שירתיע אותם.
כן, לא יודע, כדור במרכז מסה די ירתיע אותי.
כן, אבל זה...
זאת אומרת, זה לא הגיוני...
א', אתה לא מוציא להורג ענבים.
אני לא אמור להוציא להורג, אני אומר לך לעצור. שמע, בארצות הברית הרי מדינה שהיא די גדולה, אתה יכול להגיד שהמשטרה שלנו לא במצב טוב, ובאמת כל ה-BLM והכל יגידו את זה, אבל אם ששוטר עצר אותי בארצות הברית, אני מזיע ידיים על ההגה, כי אני יודע שיש מחיר לחוצפה. בארץ כולם פותחים פה על שוטרים, כאילו זה בן אדם נמוך מהם.
נכון, אבל אנחנו גם מגיעים גם לקיצוניות השנייה, רואים אלימות משטרתית מצוימת ומתועדת ולא עושים כלום בהפגנות. היה לפני כמה שנים שוטר יסם שירה בבחור בנתניה, מישהו שיצא מהבית, הלום קרב, אמא שהוא התקשרה למשטרה, רואים אותו עומד ברחוב עם סכין, מופנית כלפי מטה, עומד, כלומר לא תוקף, לא עושה שום דבר, והסם כסתכל, ואז ירה בו במין רישוי אגבי כזה, רואים את זה בתמונות, כאילו, טוב, נסיים את זה. אבל שיסמיק יורה, יסמיק זה לוחם חיר על, הוא יורה כדור תוך כדור בשנייה. וזה היה נראה ירי לא קשור, לא אמיתי, לא כלום, ואז הגיעו החוקרים מהתחנה, והרימו את המצלמות מהזירה, ותדרכו את היסמיק עם מה להגיד.
איך אתה יודע את זה?
זה הכל התפרסם, הכל התפרסם אחר כך. אז... בן אדם חף מפשע נהרג. עכשיו, יסמניק, אוקיי, הוא עם הסכין כלפי מטה, תראה לו ברגל.
רגע, היה מקרה שאני ראיתי של בן אדם מתמודד נפש עם סכין שמסתער על השוטר, והשוטר כזה מתגלגל ויורה. זה זה?
לא, לא, זה מקרה אחר. זה באחרת עם פגועי נפש. פה זה בן אדם שעמד ברחוב עם הסכין כלפי מטה. לא התקדם, לא תקף, לא עשה שום דבר. תראה בו טייזר, תשלוף עליו.
למה לראות בכלל?
למה לראות בכלל? לא, נגיד אתה חושב שהוא מסוכן.
אוקיי, אבל אתה אומר לו...
תגיד לו, תשכב על הרצפה.
כן, תדבר איתו.
הוא פשוט ירה בו. אם הייתה לו הצדקה לירי הזה, בסדר. אבל כל התחנה שמתנהגה כמו ארגון עברייני, באו והעלימו ראיות.
והיה איזושהי ענישה על זה?
שום דבר. כלום.
אתה כשוטר, בזמן שהיית במשטרה כמעט עשור, 7 שנים, אתה הרגשת את זה? זאת אומרת, לי יש חבר ששירת איתי בצוות בצבא, היה במשטרה, וכן סיפר לי סיפורים של ריח רע.
אני נחשפתי לכמה מקרים מאוד קיצוניים בצורה בלתי רגילה. המקרה הראשון שממש ראיתי בעצמי, ולא במוקד 100 כאילו ששמעתי, זה עצור שחטף מכות. חטף מכות, הוא התחיל לצעוק בתא, השוטר יצא, קח אותו אל שר מצלמות, קרא אותו מכות. והוא סיפר את זה בהתלהבות, כאילו, עשיתי סדר. ורצאתי מזה מזועזע ממש, והלכתי למפקדים שלי, וסיפרתי להם, והם נעצרו בי מבט, כאילו, למה אתה מסבך אותנו? ואז הם שלחו, במקום לדווח למחש, כמו שהם חייבים, שלחו מייל פנימי במערכת. הנה, תראו מה קרה. ואני אמרתי, אני לא מוכן, זה קו שאני לא עובר.
רגע, מה זה אומר מייל פנימי, תראו מה קרה?
שלחו מייל למפקד של השוטר הזה, תראו, השוטר שלי ראה משהו בעייתי, תדאגו שזה לא יקרה עוד פעם. אבל זה אסור לעשות, חייבים לדווח למחש.
אני לא מבין את הסיפור, מה זה אומר? השוטר שלי ראה משהו בעייתי, תראו מה קרה.
אתה מבין כמה זה גרוע? במקום לדווח למחש, כמו שהם חייבים לפי חוק, המפקד שלי שלחה מייל למפקד של השוטר הזה, ואמרה לו, השוטר שלי ראה משהו, דבר עם השוטר שזה לא יקרה עוד פעם.
מדבר עליך,
הוא במקום לטפל בבעיה, הוא מעלים אותה. אבל הקצינה הזאת ידעה שאם היא תעביר את זה למחש, אין לה קריירה. נגמר.
למה?
כי מחש לא מגנים עליך. אני דיווחתי למחש, ומחש חשפו אותי.
מה זה אומר?
שלחו את הפקס בחזרה לתחנה עם שאלות.
ו?
ואז הם שמו לה איקס.
מה זה אומר?
ואז נהייתי שוטר גרוע.
מה זה אומר?
ואז אני לא יודע לעבוד. ואז זה אומר ששולחים אותי לטעון מעצרים בית משפט, כלומר דון מול שופטים וסנגורים מערכת מעצר, התפקיד הכי קריטי בתחנה, שבהגדרה השוטרים הכי טובים, אבל כותבים בתיק האישי שאני שוטר גרוע.
אני לא מבין, תסביר את ה... יש פה הרבה דקויות שהן אוקיי, לא מוכרות למי שלא במשטרה. אתה מסומן, אתה מספר למחש משהו. מה בחרת לספר למחש בעצמך?
את מה שהיה.
את העניין הזה עם המכות ב...
את העניין הזה, כן.
אוקיי.
ומחש חשפו אותי, כמו שאמרתי.
שלחו פקס בחזרה.
שלחו פקס בחזרה. אותו פקס שאני כתבתי עם שאלות בכתב יד.
השוטר מורן דיווח לנו ככה וככה.
בלי שם, אבל כולם ידעו שזה אני, כי אני סיפרתי למפקדים שלי את הדבר הזה.
איך אתה מריח ש... זאת אומרת, אנשים מדברים איתך על זה פתוח, או שאתה מרגיש לחש?
לא אומרים שום דבר, אבל היחס מתחיל להשתנות. כלומר...
אף אחד לא אמר כלום?
לא, לא אמרו שום דבר. אבל פתאום יש הערות בתיק האישי. פתאום כותבים לי כל מיני דברים שלא היו, כי הערות. קיבלתי הערה על זה שאני לא חכם.
מה היה הדבר הראשון? מופיע בתיק האישי שלך?
כתבו לי, לא חכם.
מה זה אומר?
הערה בתיק האישי, אפשר לכתוב שאתה לא מקצועי.
באיזה סיטואציה? מה זה, תעודת סוף שנה?
לא, הערכה תקופתית לשוטרים.
רבעוני, שנתי?
לא זוכר אם זה רבעוני, אבל כן, נגיד, לפי זה מחליטים, תתקדם, תעבור תפקיד וכך הלאה. כתבו לי הערה שאני לא חכם. אמרתי לו, תשאר, איך אתה אומר דבר כזה? כאילו, אתה לא בוחן.
אתה גם יודע מי כתב את זה?
כן, כן, המפקד
האישי שכתב את זה. אתה אמור לעבוד איתו אחרי זה?
כן, אני עובד איתו, אומר, אני צריך, ערערתי על זה, אמרתי, אתה לא יכול להגיד לי שאני לא חכם, אתה לא בוחן איי-קיו. אז אמרו, בגלל שערערת על זה, אתה לא מתאים. שזה מיקוד 22, כאילו, ברמה המטופשת ביותר, כי אתה לא יכול לצאת מזה. וכשאתה מגיע למצב הזה, אז אתה לא יכול להתקדם בקצינים, כמו שרצית. אתה לא יכול ללכת לתפקידים מעניינים יותר, כי אתה חוקר בתחנה, זה לא לעבוד ביחבל, בארגוני פשיעה. זה תיקים יותר קטנים.
זה עבריינות קטנה יותר?
כן, זה חשוב באותה מידה, אבל זה לא מה שרציתי. כלומר, אני כיוונתי אצלי תפקידים אחרים. ופתאום אומרים לי, נוזפים בי שאני לא יודע לעבוד.
מה זה אומר?
אומרים, תשמע, אתה לא מסיים מספיק תיקי חקירה, לא מעביר אותם לתביעה.
רצח מאדון ושחור? זאת אומרת, ממש...
כן, בדיוק, יש מדד.
כמה עובר מרובריקה א' לרובריקה ב', לדן?
כן, כן, ואז אני אומר קצין...
אבל המדדים הם מוכרים? זאת אומרת, אתה ידעת על מה אתה נמדד ו...
כן, כן, ידוע. ואז אני אומר קצין, אבל תקשיב, אתה לא נותן לי משמרות שאני יכול לעבוד בהם על התיקים, כי ביום הזה הייתי בית משפט, וביום הזה הייתי בתחנה אחרת כתגבר אותם. ביום הזה שלחת אותי לעבוד בפרקליטות, וביום הזה עברתי משמרת לבד, אז צריך לעבוד בשוטף. אין לי מתי להעביר תיקים.
מה זה אומר להעביר תיקים?
לסיים עבודה על תיק.
מה זה אומר?
קיבלת תיק, יש לך חשוד שאומרים שהוא גנב רכב. את צריך לזמן אותו לחקירה. צריך לעשות דוח תצפית על הסרטון שמראה מה קרה. וצריך להגיע למסקנה אם יש פה עבירה או לא, אם צריך להעביר את זה לתביעה או לא.
כמה שעות דבר כזה לוקח?
משתנה מתיק לתיק. יש תיקים עשרות עדים, שצריך להצריב עדויות ולברר. יש תיקים שזה פעולה בסיסית, אתה מסיים את זה. זה מאוד משתנה מתיק לתיק.
כמה תיקים יש?
תלוי בתחנה. לנו היו עשרות לכל חוקר. הייתי בתחנה כנראה הכי עמוסה בארץ.
שזה? שזו?
דרום תל אביב. לא, אני לא רוצה...
100%, 100%, 100%. אבל עשרות תיקים?
כן, עשרות תיקים.
זאת אומרת, תיק נפתח כשמישהו מתלונן?
כשהמשטרה מגלה על עבירה, לאו דווקא תאונה.
אני אגיד לך למה אני שואל. אני תמיד חוזר לסיפור הזה, כי אני משתמש בבמה שניתנה לי, או שיצרתי כדי להפיץ דברים שחשובים לי, ואם נמאס לכם לשמוע על זה, אז צר לי. יש לי חבר שיש לו קונדיטוריה בדרום הארץ, בבאר שבע, ופעם שרפו לו אותה, כי זה לא בא טוב בעין לעבריינים. צריך לשלם לאנשים כדי שזה לא יקרה. וראש העירייה בבאר שבע אומר, תראה איזה יופי, כמעט אין יותר בעיות. הוא אומר, בטח שאין בעיות, כי אני משלם. עכשיו, הוא אומר את זה לראש העירייה. הנה, אני אומר את זה בפודקאסט עם 20,000 מאזינים. המשטרה עכשיו תלך, תדבר איתו, תפתח תיק? לא. כאילו, הוא אמר את זה לראש העירייה, לא קרה כלום. אני אמרתי את זה בפרק עם חברת כנסת, לא יקרה כלום.
לא יקרה כלום.
אני אומר את זה עכשיו לשוטר שעבר, לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. באיזה סיטואציה תיק נפתח? מס הכנסה אמור להיות מעורב פה?
אני יכול לדבר על המקום שאני הייתי בו. הרבה מהתיקים נפתחים מפעילות משטרתית. כלומר, שוטר מסייר ברחוב, רואה עסקת סמים. רואה תקיפה. הרבה מהתיקים מגיעים ממוקד 100. כלומר, מישהי מתקשרת, אומרת, השכנה שלי צורחת, תבדקו מה קורה איתה. דברים מסוג זה, דברים שקורים באופן ספונטני.
עסקת סמים, נגיד, אתה, דוחפים אתכם לכיוון, זאת אומרת, אתכם משעבר, אתה כבר לא משטרה 5 שנים, אבל דוחפים אתכם לכיוונים מסוימים, זאת אומרת, נגיד, היה מפכ"ל שאמר, טוב, תקשיבו חבר'ה, אני לא יכול לשנות את החקיקה, אני לא מחוקק, אבל אני מבקש מהשוטרים להפסיק להתעסק עם קנאביס, אישון לצורכי הנאה אישית.
לגמרי, זה גם לפי...
זה משהו שקורה?
כן, זה גם נותנים לך לעבוד לפי הגדרות של כל תחנה. נגיד, באזור שאני עבדתי בו, היה הרבה תיקי שוד. ששוד זה, בהקשר הזה, זה עובד זר שקיבל הרבה כסף מהמעסיק שלו, בא עם מזומן לבלות בדרום תל אביב, מישהו אחר קולט אותו, מחכה שהוא ישתקר, מחכה לו בחוץ, בקבוק בירה בראש, עין בחוץ, בית חולים, עכשיו צריך לטפל בתיק. אז ההגדרה שאתה...
זה קורה הרבה?
קרה אז הרבה, בתקופה שהייתי בה, כן, כל שבוע. והמטרה שלנו אותה לטפל בזה.
אם הבן אדם שיצא לו עין ואיבד את הכסף שהוא עבד עליו קשה, לא מגיש תלונה, אתה עדיין פותח תיק?
כן, אני עדיין פותח תיק, אבל לא תמיד הוא יסתיים.
הוא יכול לא להעיד אם הוא לא רוצה?
ברוב המקרים, במקרה הזה גם הראה תיק שהקורבן טס, עבר חוץ לארץ, הלך לשוודיה, נורווגיה.
סיים את פרקו בישראל.
הספיקו בישראל אחרי שהוא חטף מקל בניין כזה ארוך בראש.
ומבחינת המדינה, בגלל שהקורבן עזב, הכל סבבה.
סגרו את התיק. ברגע שהקורבן לא בארץ.
הפסיכופת שעשה את זה...
בארץ.
כן.
הקורבן בחוץ לארץ.
כן, אמרתי, הפסיכופת שעשה את זה מסתובב עדיין ברחובות, מחפש את הקורבן הבא.
לגמרי. אז זה מאוד, עכשיו יש תיקים, נגיד רצח, אין קורבן, אין מתלונן. אז
יש חוקרים. משפחה.
כן, אבל אין מתלונן. הקורבן לא יכול להתלונן.
אבל המשפחה לא מתלוננת?
לא תמיד. לפעמים מפחדים להתלונן.
זה משנה?
מבחינת המשטרה כן, מבחינת החוק לא. החוק אומר...
מבחינת המשטרה כן?
כן. המשטרה רוצה תלונות. היא רוצה שיהיה לה מישהו שיבוא להעיד, אנסו אותי, נתנו לי מכות, גנבו לי את הכסף. זה גישת עבודה, לטעמי קצת לחפש את הקל והפשוט ולא את החשוב.
כן, הקל ופשוט, יש עבריינים שמפחיד להתלונן נגדם.
בדיוק.
אבל זה לא קל ופשוט, זה פשוט מעוות.
כן, מעוות, נכון. עכשיו, זה גם עורכים, זה בעיה עולמית, כי אני זוכר את זה גם הלימודים, הרבה פעמים למה שקל ומה שתקשורתי ולא מה שחשוב. זאת אומרת, היה לנו במקביל, תיק שעבדתי עליו, עובדת זרה שנאנסה בצורה מחרידה בדרום תל אביב. לא הגיעה לחדשות, כזו עובדת זרה. באותו זמן, בצפון תל אביב, צילמו דוגמנית על הגג של הערומה, אבל רק כי הוא דרך סדין של כביסה. הם רואים צל של ציצי. לא כזה עבירה חמורה, נכון?
אני בטוח שהבועה לא. זה נראה, זה מרגיש רע, חדירה נכון. לפרטיות והכל. אבל ביחס לא... לדבר הראשון שאמרת...
אבל לא מזה עם פרצוף גם. אי אפשר לדעת מי זה בכלל.
שוב, אני לא נכנס לרגשות שבאנם, אני לא מכיר את החוק, אני לא זה. אני רק אומר, אם אתה שם לי את שני המקרים שציינת, מבחינת החשיבות לציבור...
בדיוק. עכשיו, אחד זה אונס ותקיפה ואלוהים לשמור, והשני זה הטרדה מינית באינטרנט. חמור, לא באותה מידה. בזה טיפלו, ואת זה עשו כאן פעולות חקירה כדי להגיד שטיפלו, ולא מיצו חקירה.
אם זה... אתה מתאר פה פשעים נגד פועלים זרים, ואז הייתה עולה הרגשה למאזין התמים, שפשוט אוקיי, למדינה לא אכפת מאנשים צבע אור שחור שאין להם אזרחות ישראלית, אבל ממה שאני מכיר, למדינה פשוט לא אכפת. יש לי חבר שגנבו לו את האופניים באמצע קינג ג'ורג', הוא באמת יצא קצת עמה, נכנס לחנות, השאיר את האופניים לא נעולים, כולם צחקו עליו, אתה יודע, באינטרנט, כי פרסמתי את הוידאו, הוא הרגיש רע, מה לעשות, קנה אופניים חדשות, שם אותם בדירה שלו בתל אביב, במחסן למטה, נעול כמו שצריך, ואנם נכנס, פרץ את המנעול, עכשיו רואים את זה בווידאו, לקח את האופניים, חודש אחרי שגנבו את האופניים הקודמות, הוא אמר, נמאס לי, נשבר לי כבר מכל הדברים האלה, היה לו טראקר, הלך לבית של הבן אדם, עכשיו הוא מחוץ לבית עם האופניים, הוא מתקשר למשטרה, הוא אומר, אני לא הולך מפה, אני רוצה את האופניים שלי, והוא עושה לי לייב מסייג'ינג, 12 שעות, בן אדם עובד, כן? 12 שעות הוא לא עזב את הבית הזה בדרום העיר.
טוב, זה קיצוני מאוד.
12 שעות עד ששוטר, שבפעם השנייה הגיע, הועיל בטובו, טוב להגיד, טוב, אתה בטוח, בסדר, הביא לו את האופניים שלו. לא יודע אם נפתח תיק, לא יודע.
זה קיצוני לרע, מסכים איתך.
בסדר, אבל אתה יודע, אני מוקף בזה, אנחנו... אני לא רוצה להגיד מה הדברים שאני רואה ברחוב עם שוטרים, כן?
אני...
שפשוט הכמות גנבות היא...
אני יכול להגיד לך, החשיבה שזה קורה כקבוצות מיעוט היא אשליה. כי עכשיו אנחנו רואים בהפגנות, שאנשים חוטפים מכות משוטרים, אלוהים ישמור.
אז מה, אני לא חושב שהבנת את הסיפור שסיפרתי על באר שבע. זה, אני גדלתי שם, זה האווירה. אתה יודע... שאתה תשלם פרוטקשן. זה לא חדש, זה עשרות שנים.
אבל זה בדיוק היה, זה קיים גם בתל אביב. אנחנו פשוט יודעים על זה. כלומר, קוראים זה תאונות סמויות. בן אדם מורשע, והוא אומר שהוא חף מפשע. איך אתה יודע אם הוא באמת חף מפשע או לא? זה מצריך הרבה בדיקה. בן אדם של דמי חסות, מפחד לדבר. האירוע קרה, אתה פשוט יודע עליו. אישה שנאנסת, רובם לא מדווחות. כי להגיע לתחנה על אונס, זה חווה מחרידה.
תספר. נחשפת לזה?
בוא אני אספר איך זה נראה מהצד של החוקר. אני מגיע למשמרת, מגיע מישהי מתלוננת על אונס. אני כבר סוף משמרת. הדבר הראשון שאני חושב, התקעתי עוד כמה שעות בעבודה, איזה זין. סליחה לשפה של השוטרים, ואין תשומה שעות נוספות, גלובלי. אף אחד לא אחזיר את השעות האלה. ואמרתי את זה, רגע, לא, היא צריכה פה עזרה, אני אטפל בה, אני אעזור לה, זה לא פייר יתנה. כרגע ויתן לה עדות מסודרת. אלף, הוא הייתה, צריכה להיות אישה שתעשה את זה, אבל לא הייתה.
רגע, מה זה צריכה להיות אישה?
אם, סליחה, צריכה להיות חוקרת שתגבה את התלונה, אם המתלוננת קשה להתלונן עם גבר, אם היא רוצה.
זה פשוט צריך להיות אותו מין, או זה פשוט לבקשה אתה מתלונן?
כן, אותו מין, כן, כן, או לפי בקשה.
זאת אומרת, אם מגיע מישהו שנאנס, הוא יכול לבקש לדבר עם שוטר גבר?
כן, זה גם בהגדרה המשטרתית. כשתמיד תהיה חוקרת שתדע לגבות תלונות אונס, זה גם הכשרה ספציפית. לא הייתה. גביתי את התלונה.
כמה בדרך כלל אין?
את הרבה שעות.
זאת אומרת, זה משהו חריג שאין?
לא, זה לא חריג. כי יש שוטרת אחת כזו בתחנה, והיא בחופשה, והיא הלכה כבר הביתה.
אם היא שוטרת אחת, נגיד היא עושה משמרת אחת ביום, זה שליש.
בדיוק.
זה אומר שרוב הזמן אין.
יש כזה מחסור אקוטי בכוח אדם שאין כלום. כי גם בתפקידים אחרים אין כוח אדם. אין שוטרים. חסרים 30% מהמצבה. בסטנדרט וגם המצבה הזו היא נמוכה יחסית לעולם.
זאת אומרת, מה שאני ראיתי מבחינת תקנים פתוחים, יש כרגע כ-2,000 תקנים פתוחים על 22 או 23 אלף שוטרים. זאת אומרת, זה הרבה... זאת אומרת, גם אם יאישו את כל התקנים הפתוחים,
זה עדיין פחות.
אנחנו עדיין רחוקים מאיפה שאתה מתאר.
מאוד. אבל גם, בואו נסיים את הסיפור הזה עם אונס, כן. דוגמה טובה.
כן, כן, מצטער.
אני גובה מן העדות. עכשיו, צריך אחר כך לנסוע את החדר 4. החדר 4 זה החדר שבו מטפרים בקורבנות תקיפה מינית. ואני צריך לשאול את השאלות שחודות לה לשיא הפרטיות, הכי גרוע שיש.
אתה יודע מה אתה שואל או שאתה מאלתר
כמו אני בשיחה? לא, אני יודע, לא, מלמדים את זה. וקורבן אונס לא יודעת לספר את הסיפור באופן קוהרנטי לפי לוח זמני כמו שהחוקר רוצה. היא מבולבלת, היא מפוחדת, היא לא זוכרת הכל, היא מתביישת לספר הכל. ואז אתה דורש, אני לא, תראי את זה בסדר זמני, אם לא, תספר לי מה קרה לפני מה. עכשיו, והרבה פעמים גם יש סוג של האשמת קורבן.
מקליטים את זה?
כן, דברים כאלה מקריטים. אמורים להקריט, אוקיי, אני הייתי מקריט.
אמורים?
אמורים.
אתה צריך לשאול רשות, או שזה לא עובד ככה?
לא, באונס שואלים. כן, ואז צריך ללכת לחדר 4, וזה לוקח הרבה זמן. ואז היא חוזרת הביתה.
לא שולחים אותה לבדיקות רפואיות?
שולחים, זה חדר 4, סליחה.
אוקיי.
הבדיקות הרפואיות זה חדר 4, זה מקום שמיועד עבירות מן בית חולים.
ובכל משטרה יש... מי עושה את הבדיקה הרפואית?
בית חולים. נוסעים לבית חולים עם הקורבן.
אתה נוסע, אוקיי. כן, כן, מצטער, זה פשוט לא בעולם שלי. כן, אוקיי, אז לי לא, זה לא בעולם שלי בעליל. אני לא...
אז אני אהיה יותר מפורט. ועכשיו היא חוזרת הביתה. ומזמנים אותה עוד פעם להשלמת עדות, עוד פעם אותם שאלות נוראיות.
למה?
כי משהו היה ברור. כי תדגיש את הנקודה הזו עוד פעם. כי רגע, היא אמרה שנכנסה לבית ב-4, אבל יצאה ב-5, אז מה קרה בשעה הזו? הזמנים הם מסתדרים. במקום להבין שזה לא רלוונטי, כי היא קורבן אונס, היא מבולבלת, היא לא יכולה לזכור את הדברים האלה. ואז מגיעים הפרקליטות, ועושים עוד פעם את אותו תהליך, פעם שלישית כבר. הפרקליט אומר, רגע, היא לא נשמעת להאמינה.
רגע, באיזה שלב מדברים עם הנאשם?
רגע, זה בינתיים נשלב גביית העדות.
עד עכשיו הנאשם יודע שיש חקירה נגדו?
לא בטוח, יכול להיות שהוא כבר במעצר. יכול להיות שעדיין לא יודעים...
לפי מה אתה מחליט?
לא, יכול להיות שתפסו אותו בשטח, ועצרו אותו. יכול להיות שהיא לא יודעת מי זה, מחכים לפענוח תוצאה DNA כדי לעצור
רגע,
אותו.
רגע, אני לא מבין. אישה מגיעה, אומרת, נאנסתי.
אוקיי.
הפרוטוקול הוא מיד הלכת לעצור את הבן אדם?
כן, 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 בהחלט. אוקיי. אבל אם לא יודעים מי זה, אז צריך לפענח דגימת DNA, צריך אולי להפעיל מודיעין כדי להבין מי הבן אדם.
אתה אומר, היא לא מכירה אותו?
לפעמים, לרוב מכירים.
כן, זה מה שאני מכיר סטטיסטיקה, ש-80-90% מכירים, זה אדם מוכר.
בוא נלך לנקודת ההנחה שמכירים. אם מכירים אותו, זה כבר במעצר בשלב הזה, או שמנסים לעצור אותו.
ואתה צריך גם לקחת העדות שלו? או שזה בן אדם אחר?
תלוי אם התיק נשאר אצלי או לא. אבל בדרך כלל כן, מנסים שזה ימשיך ככה. אז אני גובה, אז היא כבר גובה ממנו את העדות. ואז עושים, חוקר אותו, סליחה. ואז עושים, אם היא מסכימה, אימות. כלומר, שיבים אותם מאותו חדר, והיא מתיחה בו את הדברים. אתה עשתי לככה, אתה תפסת אותי, אתה משפת אותי.
למה?
כי זה מוציא לרוב עוד דברים שלא היו בחקירה הראשונית. גם התגובה היא חשובה, אם זה מצולם. ואם החשוד אומר, תשמעי, אני לא התכוונתי, סליחה שלא הבנתי שאת לא רוצה, אז הוא הודע בעבירה. או אם הוא אומר, להבדיל...
הוא הודע באיזושהי אינטראקציה מינית לכל הפחות.
כן, הוא אומר, אני חשבתי שאת רוצה, לא הבנתי. או, ישרמו אותה, מה אכפת, אחות זין, כי הוא גם קורא. סליחה לשפה בוטה, אבל ככה זה נשמע.
כן, אני אזהיר בתחילת הפרק, כשיש שפה בוטה, תרגיש כן. בנוח, ומה אוקיי. לעשות, תמשיך.
ובשלב הזה כבר היא עברה, היא תיארה את כל הסיפור, כמה גורמים לאנשים זרים, שהיא מרגישה שהם לא תמיד אכפת להם ממנה. בחדרי חקירות המשטרה, זה גועל נפש שבאמת, אתה לא רוצה לדעת איך זה נראה, בייחוד בדרום תל אביב.
אני בטוח לא רוצה לדעת איפה זה נראה.
אתה לא רוצה.
זה בכוונה או סתם הזנחה של מוסדות ציבוריים?
הזנחה.
אוקיי, זה לא, אין איזה כוונה כזאת להפוך את החדר ל...
אני ציפיתי שזה יקום בסרטים, שכנס לחדר עם מנורה מלמעלה, ולוח שקוף מאחורה שאפשר לבקר מה אתה עושה, ואינטרקום. בסוף זה משרד קטן, מסריח ומגעיל, עם מצלמה למעלה ומחשב.
סלח לי השאלה, בתחנת לב בתחנת דיזינגוף, לא יודע מה, איפה שהייתה שם ב... לא יודע מה, ליד התיכון שם עכשיו, זה גם ככה?
אני מניח שכן.
אתה מניח שכן?
לא, שם לא הייתי.
כן, אבל אני מניח שבאזורים היפים יותר של העיר, הכל יפה יותר, לא גם המשטרה?
אני עבדתי בלב תל אביב לפני זה, לפני שהם עברו מקום, וזה היה נראה ככה.
הבנתי. זה ענייני תקציב? זאת אומרת, אין כסף להביא מישהו שינקה את זה?
אני לא יודע להגיד.
זה ענייני אכפתיות שהשוטרים לא מנקים אחריהם?
נראה לי שהכל ביחד. גם בסוף, שיש לך נרקומן שישן ברחוב, נכנס לך לתא, ולא יתקלח שבועיים, הריח לא רוצה.
הריח יצא מנקו.
הריח של הבחור המסכן הזה שלא יתקלח שבועיים, כי הוא חי ברחוב, הוא גר בתל אביב.
אני מבין, הריח יצא מנקו. אם זה מספיק חשוב למישהו, הריח יצא.
אבל זה בסוף שבוע. אז אין מי שינקה. או אין עברור טוב בחדר. או שהוא הכיר לך בחדר, ועכשיו כאילו גם אם תשטוף את החדר, אותם דרך עובר, עם כן, תפסה, אני, זה חתיכה קטנה
אני
בזה.
אני מבין,
מקום.
לא אכפת לה, בין, לא אכפת, אם המשטרה תגיד, זה מה שאכפת לי, לא, זה מה שיהיה.
לא אכפת לה. ובאותו חדר גם תגווה את העדות מקורבן האונס אחרי זה. עם אותו סירחון ואותו גועל נפש.
כן, זה לא הגיוני.
זה לא הגיוני. עכשיו גם הקורבן הזה, עכשיו הייתה במשטרה,
זה כמו שתגיד, יודע, אמא שלי ניהלה מרפאה של מרפאת ילדים, 50 שנה, כאילו, עלה בבית. אם ילד קטן מקיא וילדים קטנים מקיאים, זאת אומרת, אני אומר, מה נראה לכם שהיא לא תעצור הכל או תבקש מישהו, כאילו אני לא יודע מה, לבוא לנקות, מה נראה לכם שזה, לא, זה, זה, אני, זה בראש שלי אותו דבר, זה מוסד ציבורי, מה זה אומר, אז לא ינקה.
אז אני אנקה, אבל לא תמיד תגיע מנקה לעבוד, והיא עסוקה, ויש רק אחד לכל הבניין.
אז צריך שתיים.
אבל אין, גם צריך עוד שוטרים, גם צריך עוד אמצעים, גם צריך טכנולוגיה, ואין. אני חוזר רגע לקורבן אונס, כי זו דוגמה טובה, היא בשלב הזה כבר מוטשת. היא כבר בדקה וראתה ש-90% מתיקי האונס לא מגיעים להרשעה. יודעת שאם היא תגיע בית משפט זה שנים של עדויות. צריך להתמודד.
למה?
כי זה הסטטיסטיקה, אני לא יודע להגיד למה.
אתה לא יודע להגיד למה?
קשה להגיד למה, אבל זה התוצאה, לדעתי, כי קשה להוכיח. כי זה משהו שקרה.
אבל מה זה, אוקיי, אבל אתה יודע, אם זה קשה להוכיח, מה עזר לי עוד שנים? הזיכרון רק הולך ומתעמם. לא מתווספות ראיות. למה זה נמשך שנים?
כי זה כבית המשפט עובד לאט. ואז הרבה קורבנות מראש שרוצות להתלונן, כי אומרות להתלונן, עבור את כל הסאגה מאוד מאוד קשה במשטרה, הפרקליטות ובית המשפט, מתארות את זה כאונס שני. השופט ידרוש ממנה לפעמים מול, בבית המשפט, באופן פומבי, לתאר מה קרה לה, ואז הסנגור יגיד לה שהיא התרבשה לא יפה, והיא לא הסבירה, והיא שתתה, ובסוף אותי הרשעה. באונס אחוז הרשעה, הם פחות מ10%.
ואם מרשים, האנישה מספקת?
כן, אבל הבעיה פה היא בכלל שמלכתחילה, ברגע שאונס קרה, זה כבר לא כזה משנה, זה כבר נעשה.
אבל כמו שאמרנו, עם הבן אדם עם המקל בקצה, שהוא בחוץ והוא יעשה זה שוב, גם אנס אולי יעשה את זה שוב. יש פה גם עניין של הקורבן הבא, לא רק הקורבן הזה, מבחינת המערכת.
יש גם הקורבן הבא, אבל הרבה יותר הגיוני להתעסק במניעה ולמנוע את הפשע, מה שיחקור אותו בדיעבד. כלומר, אני הייתי משקיע הרבה יותר מאמץ בחינוך של גברים צעירים, איך להתנהג, ובהחדרת נורמות ציבוריות יותר טובות, מאשר לחקור בדיעבד.
Why not both?
כי לא מצליחים, כי אין הספיק תקציב. הלוואי שעשו את שניהם. אבל כמו שמזהירים נערות להתרבש בצורה הגונה ולא, במרכאות, בצורה טובה.
כן, אני לא... כן, לא, לא.
ולא לשתות יותר מדי, לא מדברים עם גברים זרים. לא מדברים עם נערים, לא להתנהג בצורה עבריינית בהקשר הזה. זה אני זוכר מהלימודים. מה, יש פה פער בעייתי ביחס לכל התחום
איך
הזה.
איך שאתה יושב מול הבן אדם שנאשם באונס? זאת אומרת, איך החוויה הזו?
זה מאוד תלוי, כלומר...
מהניסיון האישי שלך,
לא,
שאתה חווית.
אני אספר דוגמה שלי, כאילו, זה מאוד רע לחוקר לפתח אמוציה כלפי הנחקר, כי אז החקירה נהיית גרועה. אם אתה באמת כועס עליו ובאמת מתאהב אותו, לא תצליח לחקור אותו טוב. אתה צריך, זה משחק, זה הצגה. אתה צריך להבין מי הבן אדם שהוא מולך, ולהבין מה הטריגר שיגרום לו לדבר. אבל חלקם לא ידברו, חלקם שהוא מולך יגידו, לא מדברים וזהו, ויסתמו את הפה.
זכותם לא לדבר?
זכותם לא לדבר. דרך אגב, עצה לכל בן אדם שנעצר, עד שעורך דין מגיע לתחנה ומתייעץ אתכם, אל תדברו עם אף אחד, אל תחתמו על כלום, וגם אחרי זה לא הייתי
מדבר. מותר לא לחתום?
כן. לא יודע מה אתה רוצה, מין, לא יודע מה זה הטופס הזה, לא חותם עד העורך דין. מה, יחזיקו לך בכוח התעד והחתמו?
אני לא יודע מה החוק, מה כמונה...
אי אפשר, אי אפשר לחייב אותך לחתום מקום.
שוטר שמבקש מנתודת זהות ברחוב, אני חייב להביא לו.
לא.
לא?
שינו את זה.
מה עכשיו?
אסור, רק אם יש סיבה טובה. רק אם הוא ראה אותך גונב משהו, כן, עבירה.
לא יודע, עובר באדום אפילו.
כן. אני הולך בלי תעודת זהות כבר שנים.
כי?
עקרונית. אני שומר חוק, אני לא צריך שהמשטרה תבלוש לך לתבדוק מה אני עושה.
ואם אתה נוהג, אתה כן חייב לתת רישיון, נכון? יש חוק כזה שאם לא, ועד 24 שעות יש לך, אם אין לך רישיון ללכת לתחנה?
כן, או שתראה בפלאפון צילום, זה לא...
אז זה גם בסדר?
כן, לא יודע מה החוק, אני לא הייתי שוטר תנועה, אבל אפשר.
אוקיי.
אבל בואו נחזור גם, אז תהליך חקירה עם בן אדם שנחשד באונס. ואני במקרה חקרתי אותו, גביתי לנו עדות כקורבן בתיק אחר, והוא החליט שאני נחמד, שאנחנו טוב לנו ביחד. ואם הייתי צועק לו ואומר לו, אתה אנסת אותה, אתה איזקת לו וזה, אז הוא היה נאטם. הלכתי לשיטה הפוכה, הבאתי לו אוכל וכוס קפה, וישבנו ודיברנו, גם הורדתי את חולצת המדים, כי הייתי רק עם גופיה, כי לא לראות כמו שוטר, כי הוא ישבור את המחסום בינינו. ולאט לאט התחלתי לדבר איתו, על הבחורה, והמערכת היחסים עם הקודמת, ומה הם עשו. והם כן היו זוג ולא זוג ונפרדו וחזרו, ואז בסוף הוא אמר לי אמירה שקשרה אותו באופן ברור לאונס, כלומר בסוף הוא אמר, גם שהיא לא רוצה, על הזין שלי. אמרתי לו, אז ביום הזה והזה, ככה וככה, היא לא רצתה? אמר לי, כן. והוא עשה את זה באמירה שלו, כי זה כאילו אתה כאילו מבין אותי, זונה, זה לא משנה.
כאילו, זה... אגבי לגמרי.
כן, כאילו.
זה סוגר לא סיפור? בארץ?
ברגע שהוא נתן לי, ברגע שיש ראיה תומכת, כלומר ה-DNA שלו, ברגע שיש עדות קוהרנטית, ברגע הוא אומר לי, כן, אני ביצעתי מעשה מיני שהיא לא רצתה, כלומר בניסוח שלו, כן, זו הודעה.
עדות זה חזק בארץ?
כן, הודעה עם מלכת הראיות, שזה...
הרי בגלל זה דור והכל זה עלה לכותרות...
כן, הודעה זה אחת מהראיות הכי גרועות והכי גשורות הרשעות שווא. בפרויקט החפות בארצות הברית, שבו בודקים אנשים שהורשעו ומדך למאסר עולם או להוצאה להורג, אז יש פרויקט שבודקים ממצאי דין הראשונים, שאז, בזמן החקירה, הצליחו לפענח אותו, בודקים אותם עוד פעם.
כמה false positives יש? בחקירות?
הם מצאו מאות מקרים כאלה בארצות הברית. בסדר,
אבל אם זה מתוך מיליונים, אז בטל בשישים, או בטל באלפים, מה אחוז ה-false positives נגיד בארץ, ידוע?
מדברים על 5% שהרשעות שווא.
זה הרבה?
זה המון, זה אחד מ-20. אחד מ-20 אנשים בקר, לא עשה דבר.
כן, לא. שוב, השאלה היא על מה אתה עושה אופטימיזציה. אם אתה עושה אופטימיזציה על false negative, זה false positive, זה על פשוט failures. אם אתה אומר לי 5%, אבל כל מי שעשה פשע יושב בכלא, זה מחיר חברתי שאפשר לדון בו. אם אתה אומר לי יש 5% הרשעות ומלא אנשים גם לא יושבים בכלא, זה כבר, אתה יודע, משהו אחר לגמרי.
ואף אחד מאיתנו לא סופג 5% ברכב, במטוס או בגיימינג. לא היינו מוכנים לעבוד באף מערכת ש5% מהזמן היא קורסת.
אתה חי במערכות של 5%, צר יגיד לך. אתה מקבל במערכות רפואיות, יש טעויות על סרטן שהן הרבה יותר מחמישה. בסוף זה שאלה פתוחה. כל עוד יש דיון, כל עוד יש דיון ציבורי ומקצועי על false positives, false negatives, על מה אנחנו עושים אופטימיזציה ולמה, אני חי בשלום. כל עוד יש דיון, פה פשוט אין שום דיון על הדברים האלה.
הרעיון שהודעה מלכת הראיות זה פסק דין, לא פסק דין, סליחה, שכחת המושג המשפטי, זה החלטה שיפוטית, שמתי שהוא החליט אותה בבית משפט והיא נשארה, אף אחד לא בדק אותה, אף אחד לא בדק האם זה באמת נכון, האם הודעה היא באמת עניין ראייתי חשוב, ונשארו עם זה. במקרה של זדורוב, אמרו שהראיית הזהב זה הודעה של המדובב, אבל בהקשר של כל החקירה, זו הודעה נוראית, הוא עשה את זה לאחר לחץ, אחרי שהשוטרים שיקור בנוגע לייעוץ המשפטי שהוא קיבל, אמרו, אם תודה בעבירה, תשב פחות זמן בכלא, אמרו לו מה להגיד המדובב, הוא לא ידע פרטים שרק החשוד יכול לדעת, אז הוא לא היה יכול להשרר את ה... להביא פרט מוכמן, כלומר, פרט מוכמן זה משהו שרק החשוד יודע להגיד על העבירה, ככה זה קושר אותו לרצח, כלומר, רק החשוד יודע איך הוא נכנס לבית ופרץ את הסורג.
אבל אתה מבין כמה זה עזוי שאנחנו מתעסקים, המדינה הזאת, בתיק אחד, בעלות כנראה שמיליארדי שקלים או מאות מיליוני שקלים למערכת, בעלות ציבורית, כי תשומת לב ציבורית עצומה, וזה, בסופו של דבר צריך גם לקחת בחשבון שיש דברים בחיים שהם פשוט קשים. אם, אני אומר, מאיפה לי יש דעה, אם שופטי בית משפט עליון, אנשים רציניים חלוקים בדעתם, לי בטח שאין דעה. מצד שני, הבן אדם שהביא לבן אדם השני, מכה לראש, הוציא לו עין, לקח אותה כסף, הוא חופשי, וזה אפילו לא מעניין אף אחד.
זה לא מעניין אף אחד.
זאת אומרת, יש דברים שהם כל כך הרבה יותר פשוטים, ואנחנו לא מתעסקים בהם, אבל במקרה הסקסי, כי יש, אולי לא, אולי כן, שאני אומר, עם כל הכבוד, המדינה כבר השקיעה מאות מיליוני שקלים, הביאו מומחים להתזות דם מחול. יש לי פשוט חבר במזאפ במעבדה הנהדת, שהוא לא יכול לספר לי דברים, אבל הוא אומר לי, כמה הם רציניים.
מזאפ הם נהדרים.
עזוב, זה החבר'ה היותר טובים במזאפ, זה החבר'ה של המעבדה הנהדת, שממש חבר'ה, הם כולם שהם עם השכלה אקדמית, והם לוקחים את זה ברצינות, זה לא שוטרים שאפשר לזלזל בהם. אומר, והם כאילו, אתה יודע, זה עבודה קשה. אומר, אפשר להתייחס ל-99.9% מקרים הפשוטים יותר.
בדיוק.
מטריף אותי ההתעסקות בתיק הזה.
לא, התיק הזה הוא חשוב מבחינה עקרונית, כי הוא מראה פה בעיות במערכת שצריך לתקן אותם.
אבל כל מה שסיפרת עד עכשיו, זה דברים שהם בעיות פי אלף יותר חמורות מאשר זדורוב.
אני מסכים איתך, אבל בוא נדבר רגע על חקיקה. בארץ החקיקה הפלילית עם תקופת המנדט, היא נוראית, היא מטרתה להגן על השלטון. יש בארץ חוק נגד שוטטות.
מה זאת אומרת?
אפשר לעצור אותך על שוטטות.
מה ההגדרה של שוטטות?
אף אחד לא יודע. זאת אומרת שאם השוטר רוצה לעצור אותך ואין לו באמת סעיף בחוק, הוא אומר שוטטות, הוא רוצה אותך.
איך זה מתחבר למה שאמרת על התעודת זהות? אמרת
תעודת... זה לא, זה סותר.
זה מתנגש.
ודאי שזה סותר, אבל אף אחד לא פתר את הבעיה הזו.
למה, מה זה אומר? כאילו, אוקיי.
זה אומר ששוטר יכול לעצור אותך בלי שעשית שום דבר, סתם כי הוא רוצה. וזה נשאר מהמנדט, כי המנדט רצה את הכוח הזה. הוא יכול לרשום שוטטות?
רושמים את זה?
לא עושים את זה, אבל זה עדיין קיים. יש דברים יותר עקרוניים. אין בארץ דוקטרינה מסודרת של זכויות חשודים. הכל דברים שנוצרו לאורך השנים בטלאי על טלאי. אף אחד לא ישב אי פעם בכנסת ובדק וחוקק את המותר ואת האסור בחקירה. זה קריטי, כי אתה מאוד לא רוצה להכניס בן אדם חף מפשע לכלא והעבריין המסוכן נשאר בחוץ. אתה מאוד לא רוצה ששוטר עצור אותך בהפגנה ויכול להפריך לך מניפולציות נוראיות שיגרמו לך בסוף עוד שנתיים בבית משפט עד שהשופט תגיד טוב, כאילו עשית שום דבר.
יש את העניין הזה של הזכויות הציר האמריקאיות שיש יאב דרייט ככה, יאב דרייט ככה, יאב דרייט ככה. עד כמה זה נפוץ בעולם לעומת ישראל? זאת אומרת, בישראל מה הזכויות שלי כהציר? אמרת, מותר לי לא לדבר.
הם גרועות. בארץ מותחת עצם עם עורך דין לפני החקירה, חייבים לאפשר לך. מותר לך לא לדבר. אסור להפעיל לך מניפולציות לא הוגנות.
מה זה אומר?
שזה קצת אמורפי להגיד מה זה.
זה היה מאוד אמורפי.
נכון, אסור להפעיל אלימות.
מה מוגדר כאלימות?
אלימות, אבל אתה תחסתירה.
אתה, שוב, אתה מבין?
פעם זה היה, פעם חוקרים ככה עובדים.
מותר לך סובב את היד? מותר לך לקשור לי את היד חזק מדי?
לעצור אותך מותר, ומותר אפילו כוח במעצר
של כוח סביר. ובזמן חקירה?
אסור, אלא אם כן אתה תוקף אותי, לצורך העניין. כלומר, היה לי תיק שבו שני חשודים, כל אחד היה חשוד בתיק אחר, ושניהם היו קורבן וחשוד באותו תיק. תקפו אחד לשני חדר חקירות.
למה הם ביחד בחדר חקירות?
אימות ביניהם. אחד נעצר.
רגע, הם מזוקים בזמן הזה?
מזוקים, אבל אפשר גם להזיק, לדפוק אחד אותו בפרצוף.
כי מספיק קרובים.
כן, והזיק לפרצוף זה לא נעים.
לא, גם יד לפרצוף זה לא נעים.
כן, ואז צריך להפריד ביניהם. עכשיו, זה אין בעיה. אבל...
אין בעיה?
לא, מבחינת הפעלת כוח, אין בעיה, מותר לי. עכשיו יש לך, הנה, אני הייתי...
חכה שנייה, אם, צר לי, יש פה הרבה דברים שפשוט הם...
סליחה, אני...
לא, כל טוב. לא, אני, בטח המאזינים מתעצבנים עליי, אבל צר לי, יש פה דברים שממש מעניינים אותי. אם אני בטעות מביא מכה, או לא מה זה בטעות, הבאתי מכה לשוטר, יש אני אישה מיוחדת על זה?
זה תקיפה לשוטר.
זה עבירה רצינית, נכון?
עבירה ספציפית, כן, בהחלט.
אוכפים את זה ברצינות? נגיד, היה בקורונה את האיש שהשוטר אמר לה, אסור לך להיות פה בים, והיא פשוט בעטה לו בביצים. ואני הסתכלתי ואמרתי, אני לא יכול לחיות עם זה בשלום.
אני מניח שהוגש כתב אישום. אבל מצד שני, שוטרים הם כל כך גרועים בדברים, הם כאלה שקרנים, שאנשים נעצרים התקיפה לשוטרים, כאשר הם לא תקפו שוטרים. יותר גרוע מזה, אני טיפלתי בתיק שבו אזרח חטף מכות רצח משוטרים, שברו לו את היד, סתם, כלומר שוטרת הראשונה פנתה אליו ברחוב, כל אחים בירה ברחוב, שאז אסור לעשות את זה, על איזה תקנה.
היה מותר?
אני לא יודע, אז הייתה איזושהי בעיה, לא יודע אם שינו את זה מאז, הוא סירב, מה הייתה צריכה להסביר אותי, שמע, זה החוק, זה התקנה, אתה צריך לשפוך. אמרה לו שהוא עצור, אמרה, מה את עוצרת אותי? היא חייבת להסביר על מה היא עוצרת אותו.
אוקיי, אז יש פה הרבה חוקים שלמען העציר, מה שאתה אומר.
כן, כן, עכשיו היא חייבת להגיד, לא, עוד שאתה תבין מה הבעיה. היא חייבת להגיד על מה עוצרים אותו. עכשיו, אם אתה מבצע עבירה שהיא ברורה, כלומר, רואים אותך הולך מכות, אז בסדר, אבל אם אתה הולך עם בירה ברחוב,
מה זה היה, כן?
תגידי על מה אתה עוצר אותי. אבל במקום להרגיע את המצב ולהגיד, זה התקנה, זה החוק, זה מה שצריך, צריך צנג מצוקה בקשר. מצוקה בקשר במשטרה, זאת אומרת, שוטר בסכנת חיים. עוזבים הכל, נוסעים
לעזור. סכנת חיים.
סכנת חיים. הגיעו השוטרים. במקום שהשוטרים שהגיעו מהתחנה, יבינו שהיא טעתה, היא חדשה, היא לא הבינה, ויצרו את המצב, הם חיפו עליה, כי צריך להסביר מה לחצן מצוקה. אז הם דפקו למכות, והם שברו לו את היד, וכתבו בכל הדוחות שהוא תקף אותם. ואני מקבל...
איך אתה יודע שלא, סלחי השאלה?
אני הייתי החוקר.
אוקיי.
אני מקבל את החשוד. חייל בחופשה, צנחן, בלי עבירה פלילית בחייו, לא תוקף שוטרים ברמת אלימות משוגעת כמו שהם תיארו. ואני קורא את הדוחות, וככל שהשוטר אני יודע שהוא יותר שקרן, התקיפה יותר חמורה. אתה רואה ממש את הדפוס בסוף.
תגיד, אין דרך למצוא מצלמות? הרי יש כל כך הרבה מצלמות ברחוב של בתי עסק, של דברים כאלה. אם אני פתאום אמצא עכשיו צילום ואני רואה משהו אחר, השוטר הזה יעוף על טיל או ש...
לא, זה בדיוק העניין. עכשיו, אני לא יודע למה לא היו מצלמות בתיק הזה, לא בכל מקום יש באמת, אבל אני אמרתי למפקדים שלי, אני לא מאמין שזה נכון. אבל המפקד שלי לא יכול לבוא עכשיו ולהגיד שכל שוטרי הסיור בתחנה שיקרו, אז הביאו את התיק הפרקליטות. כבר הוכן כתב אישום.
מה אמור לעשות במפקד בסיטואציה כזו?
להגיד שהתיק הזה לא הגיוני, מה זאת אומרת?
למה? כי החוקר אומר? אם יש לך פרקליטות, אם...
אתה צריך לסמוך, לפני הפרקליטות, אתה צריך לסמוך על השוטרים שלך. אם בא לך שוטר ואומר, תקשיב, משהו פה לא הגיוני.
אבל אני צריך גם לסמוך על השוטרים האחרים, לא?
נכון, אבל חוקר...
זה הדעה שלך נגד מה שהם אומרים.
אבל חוקר זה העבודה שלו, להעביר בקרה על הדוחות, להסתכל, רגע, התיק הזה לא בנוי טוב, אי אפשר להעביר אותו ככה, זה חסר וזה חסר, הראיה הזאת היא לא מסתדרת עם הראיה הזו. אבל פה זה היה כל כך חמור, הבן אדם שברו לו את היד. אבל התיק הגיע לפרקליטות, ואני באופן מאוד חריג המשכתי לעקוב אחריו, לרוב לא עושים את זה, כי זה כל כך הטריד אותי. ואז הגיע תיק עדות של שוטר מתחנה אחרת שבא לעזור, שסתרה את כל העדויות של השוטרים האלה. הפרקליטות סגרה את התיק.
מי זה, רגע, מה זה? מי זה התיק הזה?
הגיע שוטר מתחנה אחרת לעזור השוטרים האלה.
והוא ראה משהו אחר?
ושהוא חזר לתחנה שלו, כתב את הדוח לבד. אז הוא כתב את מה שהוא באמת ראה, שלא הייתה תקיפה. שהבן אדם לא תקף שוטרים.
והוא לא הזדעזע? שלאזרח נשבר יד בלי שהוא תקף שוטרים?
אני מניח שכן, אבל תניה
מאוד... שזה היה הצורה שלו להביע זעזוע? כן, לכתוב את האמת?
אני לא יודע מזה, אבל תניה מאוד אדיש אחרי כמה זמן. כאילו זה קורה כל הזמן, זה לא חריג.
כן, שמה, רואים את זה במגרשי ספורט, הרבה פעמים, זאת אומרת, אני חייב לתת פה את הדיסקליימר, שאני הולך למגרשי כדורגל כבר לא יודע מה, 30 שנה, מעולם לא חוויתי אלימות של שוטרים, אבל כשאתה רואה מספיק צילומים של כאלה, הדעה כאילו לא יכולה לסבול את האלימות הזו.
לא, זה נוראי. עכשיו, התיק חזר לתחנה, הפרקליטות סגרה אותו חוסר אשמה. זה אומר שהפרקליטות אומרת למשטרה, אתם שיקרתם, לא הייתה תקיפה. לא היה כלום, לא הצלחנו להוכיח, הצילום לא טוב, לא היה. לא תקפו. לא עשו שום דבר, לא התחקיר בתחנה, לא דיברו עם השוטרים, אף שוטר לא נענש.
אפשר לתבוע? אני לא מבין, הבן אדם נשברה לו היד, הוא לא יכול לתבוע את המדינה?
אני לא יודע אם הוא תבע לו.
לא, מותר? יש פה קייס?
כן, הדבר כזה כן.
כאילו, בארצות הברית הוא היה יוצא לפנסיה לדבר הזה.
כן, זה בארץ תקבל שקל 90.
זה הבעיה. אתה מבין שזה הבעיה. אם הבן אדם היה מקבל לא שקל 90, אלא 1,900,000, משהו היה משתנה, כי אין למשטרה תקציב מיותר לאחר הזה.
זה גם יותר גרוע מזה. כלומר, בוא נגיד, הוא הולך למשטרה. ולבית המשפט, וזוכה ומקבל 10,000 שקל.
אבל 10,000 שקל לא, זה לא מצדיק את זה. אבל אם זה מיליונים, אז הדברים ישתנו.
נכון, אבל השוטרים עצמם, גם אם יהיה כתוב בבית משפט מה הם עשו, לא יקרה להם שום דבר. גם שנחשף בבית משפט, ששוטרים זייפו דוחות, שזה ראייה, זה כמו זייף תביעת אצבע, שהם נתנו מכות, שהם תפרו תיקים, וזה נחשף בבית משפט, לא קורה שום דבר. לא קורה כלום.
אתה מבין? אנשים אומרים, נגיד ערבי ישראלי שסובל מהמשטרה, יגיד זה גזענות, אבל בפועל זה סתם...
זה גם גזענות, אבל סתם גרוע.
ברור שזה גם גזענות, אבל זה פשוט משטרה גרועה.
פשוט משטרה גרועה, רב. זה... טוב, אנחנו בגרקונומיה, אז בואו נדבר גם על טכנולוגיה. המערכות במשטרה, הטכנולוגיות, הן פח אשפה. הן באמת בלתי הגיוניות. אבל אני הייתי במוקד. מוקד 100, מקבל...
רגע, היום יש מצלמות לכולם?
אמור להיות.
איך אני מקבל כל כך הרבה סנאף של שוטרים? כאילו, איך, לכולם יש מצלמה?
יש מצלמה לגוף, לשוטרי סיום.
הם חייבים ללכת איתם?
כן.
זה חוק?
לא יודע אם זה חוק, לדעתי זה תקנה. אבל זה בדיוק כאן.
אם אני מכבה את המצלמה שלי, זה נפוץ?
כן, ולא יקרה שום דבר. לפני שנה היה תיעוד על פלסטיני, מזרח ירושלים, שעצרו אותו, והיה לו סימן של קביעה על הפרצוף.
כן, אם אמרו שזה בדיוק הסימן של הרגל, סימן איזשהו הסבר מצוץ מהאצבע.
כן, ובמקרה כל המצלמות של השוטרים הוא עבדו בו בזמן. כן.
הווירוס.
היה צריך לשחרר אותו באותו רגע.
אז שוב אני אומר, היה צריך לפצות אותו במלא כסף.
והיה צריך לפטר את השוטרים האלה, או את המפקד שהם פחות.
זה לפטר, איך זה לא עבירה פלילית? איך הם לא הולכים לכלא?
זה כן, אבל לא עושים את זה. זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הנקודה. השוטרים האלה שנתנו מכות וזייפו דוחות, זייפו ראיות לבית משפט, זה קנוניאלי בצורה פשע ותקיפה וזיוף ראיות, ונכון, יש פה עוד עבירות, זה חמור בצורה בלתי רגילה.
תן לי עכשיו להיות פרקליט, לא שטן, אבל פרקליט הצד השני. מגיע בן אדם ואומר, תקשיב, תוקפים אותי, מקללים אותי, יורקים עליי, המערכת לא מגבר אותי, אין לי את הכלים להתמודד עם זה, תציע לי מה אני כן יכול לעשות, מה אני אמור לעשות.
זה לא המקרה הזה.
לא, אני מבין שזה יוצר איזושהי כאות ותחושה של פסיכופתיות, והכל, מה היה צריך לעשות כדי ששוטרים יהיה להם יכולת כן להתמודד עם בן אדם שמתפרע עליהם?
קודם כל, שיתייחסו לזה ברצינות כמערכת, גם כבית משפט, שיהיה פיצוי לשוטרים, שבית המשפט יעבוד מהר, שלא תיק ייקח שנתיים. זה קריטי. אחר כך, אם הוא נענש רק אחרי 3 שנים, השוטר כבר התייאש מהמערכת.
טוב, אבל אתה קרימינולוג.
ורגע, והגנה למאוימים, לשוטרים מאוימים. זה לא קיים מספיק. הייתי שוטר בתחנה, שעבריין רחש שלו באוזן, אני יודע איפה אתה גר. בן אדם מפחיד. הוא ידע שאם הוא הולך ודווח על זה, לא יקרה כלום. והוא מפחד על המשפחה, אז הוא הוציא אותו מהניידת, ונתן לו מכות, ואמר, אם אתה מתקרב, אני יורה בך.
זאת אומרת, הוא פחד ממנו עד לרמה שהוא החליט לפגוע בו פיזית? זה לא הגיוני בעליל?
כן, כי הוא ידע שלא הגנו עליו.
אז מה זה עזר בזה שירביץ לו? הוא רק יזבן אותו עוד, לא?
לא, כי הוא אמר לו, כאילו, אני מופרע כמוך, תיזהר ממני.
זה בדיוק מהסיפור של מור ונעריה ושוטרים וכאלה, לא?
כן, אני לא יודע אם זה באמת עוזר, אבל אני מבין את התגובה שלו.
אני לא מבין את התגובה שלו. אדם רציונלי, אם אני מפחד על המשפחה שלי, להרביץ לבן אדם לא עוזר.
אבל אתה לא חושב כמו שוטר. מעמדת כוח.
אני חושב כמו בן אדם רציונלי, והעמדת כוח הזאת לא שווה. אתה יודע, אם הילד שלי בן 5, הוא לא יכול להגן על עצמו, אם מישהו יבוא לפגוע בו, יפגע בו.
אני מסכים איתך, אבל אני מדבר על הרגשה של השוטר שהוא חסר הגנה. זה הנקודה. אם התגובה הייתה נכונה, לא קשה.
אתה מבין שזה מתנגש. הוא חסר הגנה, מצד שני הוא מרגיש שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
נכון, זה מתנגש. אבל שוטר, שהוא מוים על ידי ארגוני פשע, אין מי שיגן עליו.
היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רק רוצה להזכיר לכם שהפרק הוא תחת חסותה של חברת R&D משכנתאות, שתעזור לכם לצלוח את המשכנתה ולהשיג את התנאים הכי טובים שאפשר עם היועצים שלהם. יש שיחת ייעוץ ראשונה בחינם למאזיני הפודקאסט,
דברו איתם, תראו אם מתאים, תראו אם הם מרשימים אתכם, תעשו את השיעורי בית, גם אם אתם חושבים שזה קל ופשוט, אל תזלזלו בסביבת ריבית כזו, דברו ותראו אם הם יכולים לעזור גם לכם, שיהיה המון המון בהצלחה, R&D משכנתאות בשיתוף פעולה ראשון ומיוחד עם גיקונומי, או שתחפשו R&D משכנתאות וגיקונומי בגוגל, או שתיכנסו לדף שהשארתי לכם, ושיהיה המון בהצלחה. ועכשיו בחזרה לפרק, מקווה שמעניין לכם.
אין בארץ מערכת הגנה מסודרת לידים. אז הם מפחדים.
למה בעצם קשה, זאת אומרת, להרשיע את החבר'ה האלה? כי החוק בעצם דורש שלא יהיה עיוותי צדק והכל. זאת אומרת, אני רואה נגיד, עכשיו יש איזשהו עבריין מאוד מאוד בכיר, ערבי ישראלי, שהשר לביטחון פנים פלט השם שלו, למרות שלא אמור היה להיות, שהוא יושב בכלא הרבה שנים, והוא מתנהל שם כמו גנגסטר, מביאים לו טלפונים, הוא מוציא שם חיסולים מהכלא, ואני אומר, לא יודע, מהצד זה נראה לי כאילו, מה מונע פשוט לבקש צו, לשים את ההזנה, לתפור אותו ואת כל החמולה, מה הסיפור פה?
כי אלף זה קשה להוכיח.
הם נראים כאילו הם לא מפסיקים לזיין את השכל, כאילו העבריינים האלה, ושתה, אני רואה סרטוני טיק טוק, שאני אומר, אוקיי, זה עבירה, זה עבירה, זה עבירה.
נכון, כי אלף, כמו שאמרנו, המשטרה לא עובדת טוב. ובאמת, יש כל כך הרבה עבירות, וכל כך מעל שוטרים, שמאוד קשה להגיע לכל הדברים האלה. אבל יש לך מקרים שהם פשוט כאילו מבחינתי...
משהו לא מתחבר לי, זאת אומרת, אנשים כבר נתפסים, ואז אתה רואה, זאת אומרת, מה, בא בפרקליטות ובבתי המשפט, זאת אומרת, אני רואה כל מיני סיפורים על אנשים שאני אומר, זה לא בן אדם, זאת אומרת, אני לא קרימינולוג, אני לא יודע איך מחזירים בן אדם למוטב, אני לא יודע אם צריך לשים אותו כל החיים בכלא.
זה לא באמת.
משהו לא מתחבר, כי אתה רואה אנשים שמצד אחד... לא יודע מה, עכשיו היה בן אדם שדקר, איזשהו בדואי שעשה פיגוע, ולפני כן, עבירת סמים, עבירת אלכוהול, אחרי 5 חודשים יצא בחוץ, ובן אדם אחר, אם הוא רק יגיד משהו, הוא ימצא את עצמו איזה שנה בכלא. זאת אומרת, יש פה איזושהי הרגשה שהחוק לא מחולק בצורה שווה.
נכון, לא אחיד, גם אין אחידות בשפיטה. גם איך שופט יכול אחיד שבן אדם אחד יהיה 5 שנים בכלא ואחד 7? אין מדד, איך אתה מחליט מה יותר טוב?
אז מחוקק יכול להגיד שאין יותר איזה, שכולם יקבלו 5. אני יודע מה, זה בסוף החלטה של מחוקק. השופט עושה בהתאם לחוק, כן?
בדיוק, יש פה לקונה בחוק. זה המושג שאף אחד לא מתעסק איתו. אבל גם הכלא לא באמת עוזר ברוב המקרים. כלומר, הוא לא מרתיע עבריינים, עבריינים לא מפחדים כנס הכלא. הוא מרתיע אותי ואותך, כך הוא שומרי חוק. והוא לא משקם. גורם הסיכון הכי חמור יכנס לכלא, זה שאתה בכלא לפני זה. לא עוזר בשום דבר.
לא, בוא לא נהיה יותר מדקולנים. ישב פה נגיד בן אדם שהיה מעורב אלקנה, שהיה דרס, אישה פלסטינאית, בטעות. נגע בטלפון, לא יודע מה, לא היה מרוכז. הוא כתב על זה ספר, ישב בכלא שנה, כי הוא גרם למוות של אישה. והדבר הזה מאוד עירר אותו, והנה הוא מסתובב ומספר לילדים, אל תעשו שטויות בכביש, הוא הגיע לפה לדבר על זה.
אבל זה בן אדם נורמטיבי שטע.
הוא לא חף מפשע.
לא, נורמטיבי שטע.
כן, הוא מורה אפילו, כן.
אבל עבריין...
אתה אומר, עבריין מקצועי.
עבריין מקצועי. מישהו שגם חינכו אותו את עבריין מקצועי, זה גם קורה, משפחת פשע. היה לי מישהו, חקרתי מישהו, אמא שהוא הגיע לתחנה, הייתי לתוך שתיחס עליו שהוא עשה שטויות, אמרו, למה דיברת על המשטרה? לימד לך יותר טוב מזה. אף פעם אל תדבר. היא לימדה אותו, את עבריין. הקריירה שלו, זה לא צוחר סמים. הוא יודע שהוא ייכנס כל 10 שנים בשנתיים לכלא, וזה חלק מהחיים. אני לא אצליח להרתיע אותו בתור מערכת.
תגיד, כמערכת, אולי פשוט צריך לשנות את החקיקה, אז אולי, אתה יודע, כמו פורטוגל. אם אתה לא מצליח נצח את המלחמה הזאת על סמים, אולי הבעיה היא בחוק. ואם מספיק אנשים רוצים לעשות משהו, והמערכת אומרת, אסור לכם, אבל מצד שני לא מצליחה לאכוף את החוק, אז אולי זה אות מתה, והכל נידון לכישלון, ואתה פשוט אל תאכפו את זה. זאת אומרת, אם זה victimless crime, כן?
זה לא.
אם זה כן, אז תבדוק איפה הקריים. זאת אומרת, איפה הקריים כנגד מישהו שלא רוצה להיות בקריים.
נכון, יש דברים שהם באמת הולכים, כמו שאמרנו, לקל ולא לחשוב. כלומר, זנות בתל אביב. אישה בזנות בתל אביב. הרבה פעמים קופים האלה גם מבצע עבירות בשביל מי שמפעיל אותה.
כן, פה אני באמת יוצא צבוע, כי אני מאוד נגד זנות, וזה כאילו מתנגש עם מה שאמרתי לפני כן.
אני נגד זנות, אבל...
לא, כן, דיברתי לי אישית על עצמי.
אני הולך לכיוון אחר. היא עכשיו חיה בזנות מסיבות של מצוקה ועבר...
רובן עברו פגיעות מיניות קשות, כן.
עברו בילדות והזנחה וככה.
כן.
ועכשיו הסוחר סמים שמנהל אותה, מכריח אותה למכור בשביל הסמים. ואותה נורא קל לעצור. אבל אין סיבה, היא קורבן, היא מסכנה, זה נעצור אותה ותשב 5 שנים.
שמע, מה אתה חדעתי לגבי סמים? מבחינתי, אתה פשוט תוציא את זה לגמרי, אתה לא יכול לאחור, זה בלתי אפשרי לנצח את זה.
אני מדבר על הקיים, היא עכשיו סופגת אלימות קשה, היא נאנסת, ומכריחים אותה לבצע עבירות. אין שום סיבה בתור משטרה שאני אתייחס אליה כעבריין, אני צריך להתייחס אליה כקורבן, ולמצוא בעזרתה את מי שמנצל אותה, בונה את כל המערכת הזו.
בוא נפתח שנייה סוגריים על נשים. במדינת ישראל היחס בין אסורים או אסירות הוא 1-100 פחות, לעניות דעתי.
משהו כזה, נכון.
משהו איזה 12,000-200, משהו כזה. נווה תרצה זה בית הכלא היחידי לאסירות. חוזרות קבוצה של 4 נערות, ילדות, נשים, לא יודע, בנות כמה הן היו, עם קילוגרמים של קוק. הם לא ישבו יום אחד בכלא, לי זה היה ברור מהצד כמי שמסתכל על מספר האסירות ועל העובדה שאין מקום לעוד אסירות, תררם, כתבות, ציפורים, תקשורת, שוב חקירה בטח במיליוני שקלים, הם לא יקבלו יום בכלא כי אין מקום בכלא. זאת אומרת, איך זה לא ברור למערכת הדבר הזה?
זה ברור, אבל קודם כל רוב העבירות מתבצעות על ידי גברים.
לא, זה ברור לי.
אז באמת לא צריך הרבה קריאה.
אבל גם אין מקום לכל האסירים, כן?
אין מקום. אסירים משתחררים...
מפאת אין מקום.
במקום משתחררים הרבה יותר מוקדם. עוד פעם, הזנחה של המדינה. לא בנו כערך חדש, אוכלוסייה גדלה. זה מטופש. וזה אכזרי. כלומר, אנשים שצריכים לקבל עזרה לא מקבלים מגע הדברים האלה. אבל כן, נשים לרוב הם קורבנות.
בוא נדבר שנייה על בסוף שכן צריך לבנות תיק ונניח והיה מקום בכלא ונניח והפרקליטות הייתה רוצה להכניס אנשים לכלא ונניח ונניח ונניח. בסוף יש ראיות. כמה מהמקרים שאתה נחשפת, הראיות הושתלו?
נחשפתי איזה פעם אחת באופן ברור. נפתח סוגריים, המשטרה בנויה בהיררכיה. כלומר, יש את היחידות הארציות, מתחתיהם יש את המחוזות, וכל מחוז יש יחידת חקירות מרכזית ימר, שזה היחידה שקורבה לפקד המחוז, הם אחר באמצעים, השוטרים הכי טובים, הם מקבלים מה שהם רוצים מהמערכת.
מה זה אומר?
תקציבים, כוח אדם, זמן עבודה. הם מתעסקים בארגוני פשיעה וברצח במקרים הכי חמורים.
הכלי פה זה משמרות? זאת אומרת,
לא, הם עובדים בצורה אחרת. לא, הם מקבלו את הציוד הכי חדש, את הטכנולוגיה הכי חדשה.
מה יש? מה האפשרויות שלי?
יש. חלק מהדברים מסווגים, אבל יש.
אוקיי.
והם שוטרים, וצוותי הבילוי שלהם הם מצוינים. מתאמרים כל הזמן, בכלל מבצעית. הם ידעו עכשיו לבצע מעצר סמים, בחמש שניות נהדר, אף אחד לא יברח עם הידיים. בשביל זה הם מתאמרים כל הזמן. והם מתאמרים, התאמרו אצלנו בגזרה של התחנה. וההסכם היה, אמרו, אנחנו נוציא את הכוחות שלנו מהאזור. אתם תתאמרו על תחנת הסמים, אבל תעשו עבודה אמיתית. תביאו עצור בסוף.
אני עצור, מה זה אומר? אנחנו נוציא את הכוחות שלנו, מה זה?
אין תחנת סמים בגזרה.
מה זה אומר תחנת סמים?
מקום שמוכרים בו סמים באופן קבוע.
שאתם יודעים עליו?
שיודעים, אבל מאוד קשה להוכיח עסקת סמים.
כי
קשה לראות מה קרה, כי העבריינים מסתירים את הפעילות, כי מי שקיבל את הכסף זה לא מי שנותן לך את הסם, כי אף אחד לא רוצה להתלונן.
כן, אני רואה את זה תמיד בכל הסדרות פשע שאני אוהב, שיש לך את הבן אדם שמחלק, אבל אז הוא הולך לבן אדם אחר שמביא את הכסף, והוא הולך לבן אדם אחר.
ככה זה במציאות.
שלמה?
כדי שקשה להוכיח.
כי יש איזשהו שרשרת של פעולות.
אני קיבלתי כסף, מותר לקבל כסף. מישהו אחר מביא לך את הסם במקום אחר, ולא אומרים אף פעם את המילה סמים. יש לי אז תמיד כל מיני גבינה גבנה, או פיתות או כאלה. זה אף פעם לא המילה הירואין. כדי שקשה להוכיח.
וזה תמיד סמים כאלה, הירואין?
במקרה הזה, כן, גרס לא כזה מעניין. אז הגיעו השוטרים האלה מהימר, והם עבדו על תחנת הסמים הזו. הם רצו להתאמן. אנחנו רצינו שיהיה מישהו שיביא עם נעת הפשיעה.
מה הם מנסים לעשות?
להתאמן.
להתאמן על מה?
איך לעצור סמים, איך להסתוות בשטח, איך להתחזות קונה.
מה המטרה? המטרה היא לתפוס בן אדם בזמן שהוא בדיוק מעביר סם?
כן, בדיוק שהוא מבצע את העבירה. אתה רוצה לתפוס עסקת סמים, שאתה מראה שנתת כסף וקיבלת סם.
מה שמעניין פה זה לעצור, מה שמעניין פה זה למצוא את המקור, כאילו...
במקרה הזה לעצור.
לעצור בן אדם.
אני מדבר על המקרה הספציפי הזה.
אוקיי.
אז אני במשמרת, מקבל את הדוחות, מקבל את העצור, אבל העצור באמת סוחר סמים ידוע. מכיר אותו.
מה שנקרא מוכר למשטרה.
מוכר למשטרה, תיקיד, הרשעות, עד סוף החדר.
הנה בני, בני מזמן לא ראינו אותך, מה העניינים?
ראינו אותך אתמול, נראה אותך מחר, כן. עוד פעם חזרת לסמים, למה אתה פה גבר, לא חבל, בוא לסיגרי, אני עזר.
סדר שמח, שאלה בריאות.
כן, יש כבר נועל עבודה.
כן, איזה גרוע הפועל, יאללה,
נו. והוא מסכן, הוא חי ברחוב, הוא צורך סמים, החיים שלו באמת אומגרים.
זאת אומרת, הוא לא איזה סוחר...
מה שנקרא קוף, עושה עבירות של אחרים, בהגעה המשטרתית. ואני מקבל את הדוחות, ואני קורא אותם, והם לא מסתדרים לי. קודם כל, אני רואה שבסוף הדוחות מופיע אותו משפט מילה במילה בכל הדוחות. כלומר, זאת אומרת שהם תאימו ביניהם את הדוחות, שאסור.
אסור, אוקיי.
אסור, כי צריך להיות אותנטי. ואני קורא את הדוחות, וקודם כל, הם מספרים לי שהם קנו ממוסמים. אבל כדי ששוטר יוכל לביים עסקת סמים, הוא צריך אישור מהפרקליטות מראש. כי אם אתה מבצע עבירה, אתה צריך אישור לבצע אותה, כדי שזה לא עבירה באמת. כי אז תוכל לקחת שוחד ולהגיד, קחתי שוחד כדי להראות שהוא משחד אותי. אתה צריך שיהיה לך גיבוי חוקי לפעולה הזו.
כן, אבל דווקא סמים, דווקא כאילו, מה אני עכשיו אלך לצרוך סמי הרואין מהרחוב?
זה החוק.
אוקיי, בסדר.
ואחר כך הם מתארים לי שהם הגיעו לחשוד, אמרו, אנחנו רוצים סמים, אף אחד לא אומר את זה, ואז אותו בן אדם בא ונתן להם את הסמים. ובדוח הסופי, הם אומרים לי, כן, מצאנו עליו סמים. אני אומר, אוקיי, אבל בדוח לא כתוב שמצאת עליו סמים. כתבתם שמצאתם שקית הרואין זרוקה לרצפה, כאילו, את מי זה מעניין? איך הוא קשור לזה? לא, יש לנו מידע מודיעיני. אמרתי, אוקיי, תביאו אותו, זה העבודה שלכם. אבל 20:00, לא אומר, אם רכז מודיעין הוא מלך, לא מתקשרים אליו סתם אחרי שעות העבודה.
מה זה רכז מודיעין?
מי שאחרי להביא מודיעין.
אני לא מבין מה זה
אומר. עצרו את הבן אדם.
רכז מודיעין יש אחד לכל תחנה?
לא יודע, אבל לא משנה. אומרים, עצרת בן אדם, אתה מקבל דוח מודיעין שאומר, אנחנו יודעים שהוא סוחר הסמים המקומי. אבל תפקיד החוקר, לקחת את המידע המודיעין הזה ולחקור את החשוד ולהבין מה קרה. אם אנחנו יודעים שזה, יש לנו דוח מודיעין שהוא באמת סוחר סמים. והסמים שלו. אמרתי, אוקיי, תביאו לי את הדוח, אני חייב לראות אותו. לא מביאים. נמשך ונמשך ונמשך, אמרתי, תגידו, אני לא חוקר אותו, עד שאתם נותנים לי דוח מודיעין, ביצעתם מעצר לא חוקי, אין שום אינדיקציה שהוא הסוחר, אין לי מה לעשות פה. אבל לא אמורים לעשות את זה.
תקשיב, בואו נחבר את זה אחורה. סליחה. הסיטואציה ש... לא, 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 אין סליחה. אני...
אוקיי.
לא, הכל טוב. אני פשוט מנסה לחבר את הנקודות בראש. אתה אומר 5% false positives. זה למשל false positive, בן אדם ש... הוא בבירור סוחר סמים, אבל העבודה הייתה מרושלת, והוא לא אמור להיות מורשע?
לא, במקרה הזה הוא לא ביצע את העבירה. אין שום אינדיקציה שהוא ביצע את העבירה.
זאת אומרת, זה עבריין רציני, אולי מוכה גורל, אולי הכל, זה עבריין בבירור, פשוט במקרה הספציפי הזה, שהוא אומר, אני חף מפשע, זה לא שהוא לא עשה עבירות לפני כן, פשוט במקרה הספציפי הזה, הוא לא היה אמור להיות מורשע.
נכון.
במשחק הזה, הוא היה אמור נצח. בסיבוב הזה של המשחק.
ורגע, ואז אחרי, לא יודע, 4 או 5 שעות של מעצר, שעתיים, לא זוכר, הם עושים, אחרי שהם כמובן אין דוח מודיעין, כי זה השקר, הם מצאו עליו מנת סם. אבל זה השתלת ראיות. אין כזה דבר
ש... איפה יש למנת סם?
אין בעיה למצוא.
סלח לי.
אין בעיה, אין בעיה. דרום תל אביב בתקופה הזאת, אתה רוצה למצוא סמים בתור שוטר, אתה מוצא. אין בעיה.
מה זה אומר?
זה, לא, זה, זה משהו שאני מעדיף הוא לכאן.
הבנתי, 100%, אוקיי.
ועכשיו, אין כזה דבר שאחרי חיפוש על גוף של בלש מיומן, לא מצאו לך סמים, לא קיים. אין כזה דבר. זה בסרטים. מפשיטים אותך.
מפשיטים אותך?
במקרה כזה, כן. כי הם משאירים תחתונים, בהסכמה, כמובן. אומרים לך שעובדים לעשות את זה. אם זה מתנהג לפי חוק.
ואם אני לא רוצה?
את צריך אישור בית משפט. על חיפוש הגוף בביצים, וזה
צריך. לא, בוודאי, אני אומר, ובית משפט כמה מהר יכול להביא אישור.
אבל אפשר, במקרים חרגים אפשר, אבל רוב החשודים מסכימים, כי זה כבר חלק מהשגרה שלהם, אין עליהם כלום, הם רוצים לסיים ולכת הבא.
לא יודע, אם אני ברחוב עכשיו סתם, שוטר רוצה אותי ורוצה להפשיט אותי, אני יכול להגיד, עזוב אותי בן אדם, אני לא בעניין של זה?
כן, כי הוא חייב סיבה טובה. הוא חייב לראות שיש לך סכין בכיס. הוא לא יכול סתם לחפש.
סכין?
לא, משהו שמראה כאילו על עבירה.
עבירה, אוקיי.
אבל בסמים החוק מקל. מותר כאילו לעשות חיפוש עם פחות אינדיקציות לעבירה במקרה של סמים.
זאת אומרת, אם אני אשתר עם ג'וינט, הוא יכול עכשיו להפשיט אותי?
תיאורטית כן.
אוקיי, יופי.
אוקיי, אבל כבר לא, כי הפסיקו להתעסק בג'וינט. אוקיי, מצאו עליו סמים אחרי שעתיים במעצר. כלומר, שמו עליו סמים כדי להצדיק את המעצר הלא חוקי מלכתחילה, רק כדי להראות שהם בסדר. אם הייתי מאשר את זה, הוא היה נכנס לכלא. אמרתי לחברים, זה הגזמתם ומשחרר אותו.
זה גם קורה על דברים שהם לא סמים?
זה המקרה הכי שנתקלתי
ממש בעצמי. עם מה שאתה חושד, עם מה שאתה שמעת.
ואז, אני גם חוזר אחורה, סיפרתי את זה למפקד שלי, כי הרי זה כבר נחשף. קודם כל התחלתי לקבל שיחות הטרדה. שלום, אני ממחה שרצינו לדעת מה קורה. אבל אני לא אידיוט, אני יודע שזה מישהו מהימה רוצה להבין מה הסיפור. לא ככה מה שעובדים. קיבלתי שיחה לטלפון, אתה טיפלת בימה, כן, אני ממחה, שתגידי מה עשית. כאילו... אמרתי, הם דברו מפקדים שהבני טקטר, ברור לי שזה לא עובד ככה.
איך כן זה עובד?
אם באמת מחש רוצים להפעיל אותך, הם פונים לך בצורה רשמית, דיסקרטית, אבל רשמית. לא מתקשרים לך מטלפון מסווג ותחילים כאילו ברבר בטלפון. אבל סיפרתי את זה למפקדים שלי, אמרו, כל הכבוד, איזה יופי, עשיתי את העבודה, אבל עוד פעם התחלתי להנש באופן לא רשמי.
שמה?
פתאום שבוע שלם נתנו לי רק משמרות לילה. כי אין מה לעשות, רק לעבוד בלילות.
מה זה נשמע? 12 עד 8?
בדיוק. 11 עד 7, לא זוכר. 11 עד 7 וחצי.
כל לילה?
במשך שבוע. סתם אין כוח אדם. אחר כך, עוד פעם.
אבל באמת אין כוח אדם.
אבל לא ברמה הזו, לא.
אין סיכוי? זאת אומרת, ואתה מתעמת עם הבן אדם שעושה את זה?
לא, תשמע, אין מה לעשות, זה המצב, זה ככה, זה פה, זה שם. אחר כך, עוד פעם, הערות התיק האישי. פתאום הערות שאני לא מקצוען, לא יודע לעבוד, לא עובד מספיק מהר, לא מעביר מספיק תיקים לתביעה, לא יודע לעבוד עם משמרות, למה עשית ככה, למה עשית ככה. עכשיו, כל חוקר לפעמים טועה, זו עבודה מורכבת, זו עבודה בעומס, עבודה בעייפות. יש גם טעות שהם בסדר, נו. לשכח תחתום על איזה טופס, תחתום אחר כך, לא קרה כלום, לא דברים עקרוניים. והיחס הזה המשיך.
יש סיכוי שהם זה? זאת אומרת, שאתה מנתח רטרואקטיבית. אתה באמת, כאילו, עד כמה אתה משוכנע שזה התנכלות ולא, לא יודע, מה דברים בגו?
לגמרי.
כן?
אם בסוף התפקיד, כי לפני שעזבתי, שמו אותי בתפקיד שהוא רק גביית תלונות. התפקיד הכי בסיסי בתחנה, שהוא על החוקרים שלא סומכים עליהם ממש לחקור, או לחוקרים שרוצים להקיע עליהם. אתה צריך לחזור מוקדם הביתה, אתה עבוד לילות.
מישהו חולה בבית וכאלה.
כן, בדיוק. אתה כבר ותיק, בוא תנוח קצת. אז שמו אותי שם. כתבו לי בתיק האישי. שקרים, המציאו כל מיני אגדות עליי, שאני לוקח קרדיט על דברים שלא עשיתי. שאני לא אמין, שאני לא חכם, שאני לא יודע...
מה אתה חושב שקרה מאחורי הקלעים?
בדיוק זה. אמרו, הבן אדם, טראבל מייקר, בואו נראה לו את הדרך החוצה.
למה?
כי דיווחתי למחש. כי חשפתי...
כי הם מפחדים על עצמם? כן. כי הם גם עושים שטויות, והם לא רוצים שמישהו ילשיך?
כן, וכולם משקרים במשטרה. כל הזמן, כל היום...
לא חושב שכולם משקרים. אין שוטרים טובים?
יש, אבל המערכת...
כאילו לי שמשפחה שוטרים שנים נראים לי חבר טובים.
המערכת מכריחה אותך לשקר, או להתעלם משקר שאתה רואה, להיות שותף בשתיקה. בברור, כל השוטרים שלא עוברים, עוברים, משנים את התוצאה.
ברור, מבחן כושר, ה-2000 וזה?
כן, בדיוק. עכשיו, זה נורא מעצמן, וזה מראה חוסר הגינות. כי הוא גם רוצה שוטר שיוכל לרוץ ולעזור אם קורה משהו.
אני רואה שוטרים שאין סיכוי שהם עוברים מבחן כושר.
נכון.
כן? אתה רואה את זה, כן?
שוטרים בדוחות, לאחר שהם מבצעים מעצר, אתה רואה שיחידות שנועל עבודה שלהם זה לשקר בדוחות.
תגיד, גם יחידות טובות במשטרה זה ככה?
פחות, אני מניח. לא עבדתי.
אתה מניח, אבל אתה לא יודע.
אני לא יודע. אבל...
פשוט קשה לי להאמין, נגיד, שהימם עובדים ככה. קשה לי להאמין
ש... אבל אני נתקלתי בזה.
אתה אמרת ימר.
זה היה ימר.
לא, ימם אמרתי.
לא, ימם אבל הם לא משטרה בהקשר הזה. הם לא מבצעים מעצרים ברחוב, הם מלחמה בטרור.
בסדר, אבל הם גם עושים מעצרים אם צריך וכאלה.
כן, אבל זה לא המשטרה הכחולה
שתגיד. עזוב, מקצועיות זה מקצועיות.
כן, אבל
זה... אם אתה לא מקצועי, אתה לא מקצועי. אתה לא תהיה מקצועי בהרבה דברים, ובסוף אנשים נהרגים כי אתה לא מקצועי.
נכון, אז אני לא יודע אם המעצרים שימה מתנהלים לפי חוק. יכול להיות שהם יודעים אותך, לעצור אותך בשנייה וחצי ולקפוץ מהחלון, אבל אני לא יודע...
בוא נדבר שנייה, כיוון שאין לנו עוד אין סוף זמן, שאנחנו צריכים לאסוף ילדים מגנים, בוא נעשה עוד משהו, כמה טענות שעלו בפרקים קודמים, שמעניינתי לשמוע דעה של שוטר. Okay. עכשיו פה חברים מהיחידה חליפה חליפה, והוא אומר, תקשיב, זה עניין ידוע בקרב ערביי ישראל, שהרבה מהעבריינים הבכירים, זה משטאפים של המשטרה. או של השבק, שהם מקבלים, שאם משהו מסתבך, יוציאו אותם, כי הם עוזרים...
לא עבדתי עם ארגוני פשיעה, אני לא יודע.
אתה לא יודע להגיב על דבר כזה?
לא יודע להגיד.
זה נשמע לך הגיוני?
יכול להיות, אבל אני מעדיף לדבר על דברים שאני מכיר אותם.
פחדת בשלב מסוים לחייך? או לשלומך הפיזי?
זאת אומרת... שלום פיזי, כן. יצא לי להתעמת עם עצור בתחנה...
לא, אני מדבר בגלל המשטרה, לא מה...
בגלל המשטרה, כן. עצור בגובה 2 מטר...
לא, מהשוטרים, לא מהעבריינים.
משוטרים אחרים. כן, פעם אחת השאירו אותי פצוע בשטח.
באינתיפאדה הסכינים?
כן, יש לי פריצת דיסק. ונתפס לי אגב, הייתי צריך להגיע בית חולים, מקבל זריקה כדי לשחרר אותו.
זריקה בטוסיק.
כן, וזה כואב וזה לא נעים.
כואב.
ונסעתי להתחלה, הסיעו אותי לקופת חולים, שיש שם איזה מוקד חירום כזה מהיר, ונסגרה, איחרנו באיזה 10 דקות. והתקשרתי לקצין הישיר, שלנו ביחסים מאוד לא טובים. אמרתי לו,
כן,
צריך להגיע בית חולים. ולקחו שעה להגיע. השאיר אותי שעה פצוע בשטח, בזמן כתיפת עסקים, שוטר על מדים, שזה בכלל סיטואציה מאוד מביכה למשטרה, כי כולם רואים אותך. והמאבטח בינו אומר, כן, אם איך החברים, הם כבר מפנים אותך. קחו שעה להגיע. והוא גם, כשהוא הגיע, אמרתי, שמע, אולי תצא החוצה, אין איפה להחנות. כי אתה קצין משטרה בניידת, תחנף שבא לך, אתה מפנה פצוע לבית חולים. אבל הוא עשה את זה, רק... כי הוא לא אהב אותי, והוא לא הבין כמה זה גרוע, הוא באמת לא הבין מה הייתה הבעיה פה. אותו קצין גם היה כל כך לא אמין, שהמפקד שמעליו הנחה אותי לקבל לו פקודות רק בכתב, כי הוא שקרן. אבל במקום להעיף בן אדם כזה מהמערכת.
אפשר?
בן אדם שמשקר כל הזמן, קצין חקירות, לא. איך אתה יכול לסמוך עליו?
אני מבין שאי אפשר, אבל אתה יודע, אני יכול לדבר off the record עם מנהלי תיכונים פה בעיר, או מערים אחרות, והם יגידו, תקשיב, יש את המורה ההוא וההוא, כן, הוא גרוע, אבל אין לי מה לעשות בנידון.
לא, שוטרים אפשר להעיף יותר מהר.
כי צריך להתחיל לשים עליהם, כמו שעשו לך...
אני התפטרתי, אבל...
לא, אני אומר, אבל... אפשר. זה נשמע כאילו הם רצו להעיף אותך, פשוט לוקח זמן.
לא, הם לא רצו להעיף אותי, כי לא היה באמת סיבה טובה להגיד גם אני לא מתאים.
בסדר, אני אומר, אם מישהו רוצה להעיף אותי, זה הסיבה, אני לא רוצה...
נראה לי שהם פשוט רצו לדחוק אותי לתפקיד לא מעניין, וציפו שנשאר שם עד הפנסיה, כי לא עוזבים את המשטרה, כאילו, במרכאות, הם בטוחים שזו עבודה נהדרת. אפילו שזו עבודה נוראית. שכר נמוך ושעות בלי סוף.
שעות בלי סוף, תספר קצת על השעות.
אין שעות נוספות המשטרה. אתה מקבל גלובלית. אני הרווחתי 12,000 שקל בחודש, יותר ותיק עם תואר, על עבודה עם משמעות, סביב השעון.
50-60 שעות בשבוע כזה?
כן, היה לי נגיד סוף יום כיפור שהתנדבתי לעבוד, עבדתי 4 ימים ברצף.
מה זאת אומר?
הגעתי לתחנה ביום שישי, יצאתי ביום שני, כדי שהשוטרים שרוצים עצמם יום כיפור יכולות בבית. אבל ישנתי כל הלילה 4 שעות, דרום תל אביב.
איפה אתה ישנת?
על שק שינה ברצפת החדר.
בשק שינה
ברצפת? בשק שינה ברצפת החדר, אתה גם אין אוכל, כי זה יום כיפור.
יש מקלחת?
לא. יש, אבל יש שוטרים אחרים, חוקרים לא. לא, סליחה, מקלחת יש, מקלחת יש, אבל...
אני לא מבין, אתה לא נראה...
יש מקלחת.
כמו הצרות שלי אחרי 3 ימים כאלה?
אתה כן.
אתה לא אומר אותי ייצוגי?
ואתה עובד. כלומר, זה לא שזה מפסיק.
אני ברור לי שאתה עובד. אם אתה משחק בפופיק שלך זה משהו אחר, אבל...
כי יש את הבחור שקפץ לאיילון וצריך לרץ אותו, אז אתה מגיע לגבות עדויות בשטח, להעביר מה קרה, ויש קטטה של חבר'ה ביפו, ויש עסקת סמים, ויש אישה שחטפה מכות ביום כיפור, ואתה עובד? עובד כמו יום רגיל. אבל אתה אשר בתחנה.
האוכלוסייה של דרום העיר היא גם מאוד שונה מקומות אחרים, נכון? זה הרבה ערבים, זה הרבה פועלים זרים, זה עולם אחר לגמרי, נכון?
זה עולם אחר, והוא עצוב, והוא מלל הרבה יותר ממה שנראה מבחוץ.
אני לא יודע איך זה יכול להיות, כי מבחוץ זה נראה גיהנום. אני לא יודע מה, זאת אומרת, אני הלכתי לנווה שאנן איזה יום שבת אחד, כי החבר'ה, יש שם איזה מסעדה סינית שיפגשו בבוקר, מישהו שואל עכשיו למה הוא הלך לנווה שאנן על הבוקר, והלכתי, כי אני אוהב ללכת, ואני בערים אחרות, לא יודע מה, כל מיני ערים בעולם, אין לי בעיה ללכת גם במקומות מפחידים. ותקשיב, זה העיר שלי, כן? אני גר פה המון שנים. הלכתי מהבית שלי, מרכז העיר, לנווה שאנן בבוקר, יום שבת, הזדעזעתי.
כן, זה נורא.
זה נראה כמו פי הגיהנום. אנשים מסתובבים כמו זומבים, אנשים זרוקים במגרשי כדורסל שם, לכלוך דוחה, אתה מגיע לנווה שאנן, פתאום יש לך, ביום שבת בבוקר, פתאום יש לך 10,000 פועלים, כי זה הזמן שלהם בבוקר, וחלק מהם הם זומבים, חלק לא, זאת אומרת, חלק מהם אנשים נורמטיים, שבאו להתפרנס לעבוד, אבל אתה פשוט רואה שם דברים, אתה אומר, אם הייתי גר פה...
זה פחד מוות.
אז זאת פחד מוות, אני מרגיש כאילו אני, אין חוק ואין כלום.
אין חוק ואין כלום, במקום הזה יש משפחות עם ילדים, שזה המקום היחיד שהם יכולות לגור בו.
אז יש משפחות עם ילדים, צילמתי לאשתי תמונה של דירה לבנייה, זה לא רק משפחות, זה דירה שעולה איזה 5 מיליון שקל.
כן, כי הם מנסים כאילו להכניס נדרן, אבל דבר לפני זה, יש שם משפחות עם ילדים, שאין להם כסף לגור במקום אחר, ויש שם פשפשים בבית. והילדים הולכים לישון עם הקיצות של פשפשים, והם מוצאים מהבית, והם צריכים לקפוץ מעל נרקומן שנרדם להם בכניסה לבית, ואז הם רואים זנות, ואז הם רואים סחר בסמים, ואז הם רואים אלימות. ויש שם נשים בזנות, שזה גיהנום שהוא נוראי, כי הן ננסות כל יום, והן חוטפות מכות, והן מפחדות להגיע למשטרה, והן בטוחות שלא ימינו להם, וזה קיים כל הזמן.
תשמע, אתה כשוטר, אתה בטח מרגיש כמו להוציא כפית מלח קטנה מדלי של מים, כאילו.
לגמרי.
זאת אומרת, אתה לא מרגיש שאתה עושה משהו.
לא, יש מקרים שכן, רוב הזמן, בגלל שאין כוח אדם, אתה מקבל את התיק, מה שקיים, אם יש מספיק ראיות וזה עד.
עובדים רווחה?
כן.
איך הרווחה משתלבת בסיפור הזה?
בעיקר עם קטינים. בעיקר יש קטינים מעורבים בתיק, או אלימות המשפחה, אז מגיעה הרווחה והם עובדים טוב.
הם עובדים טוב?
כן.
זאת אומרת, כי הם נראים לי עוד פחות מתוגמלים, מערכת עוד יותר תפוקה משל המשטרה.
הם פחות מתוגמלים, לא יודע, לא יודע הם פחות מתוגמלים, אבל הם עובדים טוב בתל אביב, עוד פעם שעבדתי.
כן, ברור.
במקרים שהייתי צריך, נגיד, להעביר אישה למקלט באופן דחוף, תוך רבע שעה הגיע עובד סוציאלית ולפתע אותה למקלט, חקירות ילדים שחייב אותו עובד סוציאלי, כלומר, לגבות עדות מקורבן אלימות קטין, צריך עובד סוציאלי, הוא עושה את החקירה.
מה החוק אומר נגיד על קטינים? נגיד היה את המקרה
סלמון טקה?
סלמון טקה.
זאת אומרת, שאני אני רואה את זה מהצד, אני לא יודע מה אני חושב, כי זה נשמע כאילו יש שם ילד שעבר התעללות, והגיעו...
סלמון טקה זה ילד שנהרג בחיפה על ידי שוטר. אז דבר, אנחנו מדברים?
כן, אני אומר, אוקיי. השוטר ראה ילד אחר שעובר התעללות, בא להתערב. עכשיו, כולנו נתקלים בילדים האלה. זאת אומרת, תמיד יש את הפער בין המציאות לפוסט מציאות. כי נגיד, עכשיו היה, ראיתי בטוויטר, ראיתי בטוויטר מישהו אומר, חבר'ה, היום המשטרה רצחה את אחיין שלי, הוא ילד ככה וככה וככה, ואז אתה רואה את ה... את הידיעה בידיעה בתקשורת, ערבי ישראלי בן 19 דרס 4 שוטרים, יש שוטר פצוע קשה, הוא יצא מהאוטו, הוא דקר אותם, יש צילום של החמאס, אומר הנה שהיד שלנו ככה וככה. עכשיו אני אומר, אני צריך ליישב כבן אדם שרואה את שני הדברים, אני אומר, איפה האמת? זאת אומרת, הבן אדם שאומר, רצחו את אחיין שלי, אומר, מה, אבל אמרנו שהוא הולך לפגוע במישהו, אנחנו אפילו עתנו לכם את המספר של האוטו, ואני אומר, אוקיי, מה השוטרים אמורים לעשות בסיטואציות שיש בן אדם שרץ אליהם סכין קצבים, ובא לרצוח אותם?
סכין קצבים, בהחלט, תגנו על עצמכם.
לא, אני אומר, אבל אפילו הנרטיב שנקבע על ידי, הרי המציאות, אתה יודע, כל אחד מספר מאיזה זווית שהוא רוצה. עכשיו יש פה מקרה אחר. יש פה ילד שהוא סוחר סמים. ילד 18-19.
סלמון טקה?
כן.
לא נראה לי שם אוהב שהוא סוחר סמים.
אני חושב שכן.
לא זוכר.
אז אני, אם אני טוען, אני מצטער. זרק אבנים על שוטר. אני אומר, לא יודע, אני רוצה לחיות בעולם. שאם מישהו זורק אבן על שוטר, יש מחיר לדבר הזה.
אבל בוא נלך צעד אחורה. זה קצין בילוש בתחנה. הוא נמצא מאות מטרים מהתחנה. קודם כל, הוא מרים טלפון לתחנה, אומר, חברים, אני צריך עזרה, מגיעים תוך שנייה. קצין בירוש, מרים טלפון, עוזרים לו.
הוא לא אמור לרוץ פנימה? זאת אומרת, זה לא כל הסיפור?
אתה מרגיש מאוים, המשפחה שלך שם.
אבל יש שם ילד שחוטף התעללות.
קודם כל, תרים טלפון לתחנה, תבקש עזרה, תגיעו עכשיו.
הוא לא עשה את זה?
הוא לא עשה את זה. הוא התקשר למוקד 100.
שזה לא מה שאמורים
לעשות? לא, כי זה לוקח הרבה זמן עד שזה יגיע לתחנה, וגם מוקדן לא להבין מה קורה. וזה לא גבר צריך עזרה תגיע. זה אני, קצין הבילוש ככה וככה, גם אין זיהוי אוטומטי של שוטרים שמתקשרים מוקד 100. הם לא מזהים אותך, אתה צריך להסביר מי אתה.
למה אין? אמרת יש כפתור מצוקה.
אבל הוא בבית, הוא עם פלאפון. ואז הוא מדבר עם מוקד 100, כי הוא מדבר להקלטה. אני מרגיש מאוים, אני עשיתי ככה.
ואחרי או לפני?
תוך כדי, ואחרי הירי, זה מה שמאוד התראו אותי בסיפור הזה, הגיעו שוטרים מהתחנה, ועוד פעם הרימו ראיות.
לא, זה ברור לי שזה היה פה משהו מסריח, שהם ניסו להגן על חבר שלהם, כדי להפוך את זה למקרה יותר פשוט.
הייתה פה כבר פסיקה, אז אני קטונתי להגיד כאילו...
כן, אבל הבית משפט קבע שהוא...
זוקה.
יש כמה רמות שזה...
זוקה לגמרי.
זוקה לגמרי, זה אומר שהוא חף מפשע.
חף מפשע. בחינת השופט הוא היה מאוים והוא הגיב כראוי. אבל בוא נדבר על מקרים שנראים אחרת. לפני שנתיים או שלוש בדרום תל אביב, שוטר חנק המוות בחור עם תסמון דאון, אם זוכר נכון, או על ספקטרום האוטיסטי.
חנק למוות?
המשפחה שלו התקשרה אליהם.
איך אתה חונק מישהו למוות?
זה מאוד קל.
לא, זה לא כזה קל.
זה אתה שוטר, יש לך כוח, אנשים מפחדים להתאמת איתך.
כן, ובשלב מסוים המנה כבר איבד הכרה, ואתה המשכת לחנוק אותו.
כן.
זה לא כזה קל, אתה צריך להיות די פסיכופת.
אני אומר את זה בציניות.
אז אני לא, אני רוצה להדגיש שאין פה סרקזם ואין פה ציניות.
זה נוראי.
צריך להיות די פסיכופת, כיוון שאני קצת אוהב את הדברים, זאת אומרת, אוהב ספורט זירה, באדם, אם אתה עושה חניקה דמית ולא חמצן, בשלב מסוים האדם מאבד את ההכרה. אתה כבר חונק מישהו שלא מתנגד לך.
ואתה שומע אותו מחרחר ורואה את הפרצוף שהוא מכחיל, כן, זה ודאי.
זה לא, אנשים חושבים שזה כמו בסרטים, שאתה שם ידיים ואופ, זה קרה.
לא,
זה לא עובד ככה.
זה נוראי.
זה דקות.
המשטרה התקשרה לשוטר, המשפחה אמרה, הבן שלנו הוא פגוע נפש או איזושהי בעיה נפשית, אני לא זוכר. הוא צריך עזרה, הוא מתפרע, בואו תעזרו, השוטר הגיע. לא ידע שזה פגוע נפש. אין הכשרה גם לשוטרים איך תפל מקרה כזה. והתגובה שלו הייתה, לחנוק אותו. והבן אדם מת. ולא גש כתב אישום, אמרו שזה הגנה עצמית. אני לא יודע אם הוא תקף אותו או לא באמת. אבל, במקום שהשוטר ידע שיש פה בן אדם מהסוג הזה, ויעבור הכשרה, ויגיע איתו פסיכולוג מהעירייה, וידברו איתו, או טייזר, נגיד הוא עם סכין, תראה בו טייזר, מה יקרה?
יש לכולם טייזר?
לרובם.
אז אתה הסתובבת עם טייזר?
לא, כי הייתי בתחנה, אבל יש תמיד במשמרת שוטר עם טייזר.
איך זה מרגיש טייזר?
נוראי. אבל עדיף מכדור.
מה?
עדיף מכדור.
לא, אני מבין.
נוראי, זה מאוד כואב.
זאת אומרת, זה כמו חשמל של הכלבים, אני לא יודע.
זה מאוד כואב.
עד איזה שלב הגעת?
סיימת
המסלול?
כן, הייתי לוחם.
אז קיבלת חשמל?
אני זוכר.
כן, זה כואב, אבל זה כזה?
זה כנראה יותר גרוע. יש עדויות מאוד רעימות של אנשים חטפו טייזר, שזה מרגיש נורא.
זה עובר דרך הבגד?
כן, כן, זה נועץ שיניים בבשר.
אוקיי, זה נשמע רע.
זה רע.
ולכל השוטרים יש את זה?
לא, לשוטרי סיור ויסם יש את זה, לא יודע אם מכולם, אבל
זה הרבה נפוץ? מהם.
כן, זה
משתמשים
נפוץ.
משתמשים בזה הרבה?
לא.
למה?
עדיף שלא. עדיף אם אתה יכול לעצור בן אדם.
לא, אבל נגיד במקרה הזה, זאת אומרת, אתה לא ראית...
במקרה הזה היה צריך...
לא, במקרה של הסרטון שאני ראיתי של מגיעים שני שוטרים, ויש כנופיה של גנבי רכבים בהרצליה, שניים על כל אופנוע, מגיעים שניים על כל אופנוע, ואני מסתכל ואני רואה שני שוטרים, כל הארבעה ברחו. יש לאנשים האלה טייזר?
יכול, ייתכן שכן, אני לא יודע. אז אתה רואה איזה יחידה, אם אתה רואה אם יש להם באותו יום את הציוד.
זאת אומרת, אם אתה משתמש בטייזר, בטייזר, יענישו אותך?
עקרונית? כן, מעשית לא. אתה ספר סיפור מספיק, מספיק טוב, אז לא עשו לך כלום. אבל במקרה שדיברנו עליו, הבן אדם, לא יודע, נגיד הוא תקף אותו עם סכין. אם היית בא מוכן ויודע שיש פה חולה נפש, או בא עם ספקטרוטיסטי.
מתמודד נפש, כן.
כן, מתמודד נפש, סליחה. ואתה מוכן לזה, תבוא עם טייזר, כבר שלוף, או מופנה כלפי מטה וכבר מוכן, כדי מה הסיטואציה, ואל תהרוג אותו. כאילו, היה אפשר למנוע את זה.
נשמע ככה.
היה צריך למנוע את זה. וזה בדיוק הבא, כלומר, הדברים האלה קורים כל הזמן, זה התאונות הסמויות, והרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה מהר, או שאנחנו לא שומעים על זה, או שהבן אדם לקח עבריין, אז מי מאמין לו? וכולנו נזוקים מזה בסוף.
יש הבדל בין משטרה רגילה ליסם?
כן, יסם הם מאומנים יותר משוטר סיור רגיל, יסם הם נינג'ות, כאילו, מבחינה מבצעית הם
מדהימים. הם נראים פיזית, שאני רואה אותם בעיקר מגרשי כדורגל.
מדהימים.
הם נראים חבר'ה בכושר.
כן.
הם נראים חזקים.
הם בכושר מדהים.
הם כל הם מרימים משקולות? מה קורה פה?
הם מתאמנים כל הזמן.
איפה הם? איפה זה?
בתחנה, יש חדר כושר.
לא, יסניקים יושבים ליד השוטרים הרגילים?
כן, כן, הם עובדים איתם ביחד.
לא, אבל הם, זאת אומרת, יש הפרדה בתוך המשטרה?
כן, עם יחידה נפרדת.
זה יחידה?
זה יחידה נפרדת.
שיש יסם לכל אזור?
כן, לכל אזור, כל תחנה, תלוי במקום. הם מאומנים בצורה נהדרת.
כן, בצורה נהדרת, אתה אומר, כן?
הם יודעים לראות כדור תוך כדור בשנייה וחצי, לטפס על סולם מתוך הדירה. הבעיה איתם שהם אלימים מאוד.
כולם?
מלמדים אותם להיות אלימים.
הרבה מהם?
כן. אני, היה לנו מקרה בתחנה שתועד יסמניק, שהייתי עד אז מיודד איתו, עומד מול עובד זר באיזשהו מקום, מסתכל שלא אף אחד, עובש כפפה כזו עם פלסטיק קשיח, בום, מוריד לו אגרוף הפרצוף.
למה? סתם קיבלו?
לא יודע, אין שום דבר שמסביר את זה. ואני אמרתי אותו.
למה הוא שם את הכפפה כדי שלא יהיה...
כדי שיחב יותר.
לא כדי שיהיה תביעות אצבעות או דברים כאלה.
לא מעניין, זה עובד זר, מי מקשיב לו? גם אם מתלונן, מה אחרי שיסגרו את התיק. וזה בכלל שהייתה מצלמה שהם לא ידעו עליה, וזה נחשף בתקשורת, אז אישעו את הבחור הזה מהמשטרה. כל הצבל שהוא אמר לי, למה אישעו אותו? מה רוצים? הוא אמר לי, אבל זה מה שלימדו אותי לעשות. הוא לא הבין מכלל מה הבעיה. והוא יודע בחור אינטליגנט, הוא לא היה סמריקים שיודעים לקרוא ולכתוב. הוא היה קצת מעבר. ואנחנו ראינו עכשיו בקצה, את השוטר יסם בהפגנות בקפן, חונק נער בן 16 עם חבל, נותן לו לגוף הפרצוף עם חיוך סדיסטי על הפנים. אבל כן, הוא עשה את זה מאות פעמים לפני זה, פשוט זה לא נחשף, אז ככה הוא עובד. והם הרבה יותר אלימים משוטרים אחרים.
טוב, כי הם באמת מתעסקים כל היום עם אלימות.
כן, אבל גם מלמדים אותם לעשות את זה. ואו, כמו שאמרו, גם אין שום סנקציה. כלומר, גם שזה נחשף לא קורה, כלומר...
Okay, בוא נדבר, שנסיים על KPI'ים וסטטיסטיקות וכאלה. על מה המערכת נמדדת? על תיקים שנסגרים, על תיקים שנפתחים, על מדד שביעות רצון של האוכלוסייה מסביב? מה יש, כאילו, הסדרה הקלאסית לפני הסמויה הייתה רצח מאדום השחור, המעבר הזה מהטור של הפתוח לטור של הסגור.
מודדים תיקים.
מודדים תיקים? פתיחת תיקים? סגירת תיקים? הרשאות?
לא, כל תחנה נמדדת לפי מדדים אחרים.
מי קובע את המדדים?
מהמטה הארצי או מהמחוז.
השר קשור לזה?
אני לא יודע, אבל בתקופתי התחילו את המדידה המסודרת, המפכ"ל היה זה...
קרדי?
זה שבא מהשבק, ברכי השם, תיקי ביבי נתניהו, הוא ניהל אותם, עוד שנייה אני אזכר.
אני אגיד לך למה אני עכשיו מובח, כי דיברתי איתו השבוע. הזמנתי אותו לגיקונומי, והוא יגיע כנראה.
איזה יופי.
כן, טוב, תמשיך ו...
לנו, המטרה אצלנו הייתה...
רוני אלשך.
רוני אלשך.
כן, אז הוא היה בו נחמד, והוא אמר שהוא יגיע, אבל הוא פשוט עושה שני פודקאסטים אחרים החודש, אבל אחרי זה הוא יגיע.
אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא היה מאוד מרשים.
יש המון על מה לדבר איתו, כי יש הרבה אנשים באוכלוסייה שממש לא אוהבים אותו, וכן רציתי לתת אותו במה, אז אני מקווה שזה יקרה.
והמדד שלנו היה, שהתחנה לצמצמת מקרי השוד. ואצלנו מקרי השוד היו מאופיינים בעובדים זרים שתוקפים עובדים זרים. זו האוכלוסייה של האזור. ויש עבירה נוספת שקוראים התקיפה לשם גניבה, שזה אותו אירוע, אותו אלימות שלקחתי לך רכוש בסוף, זה עניין של מדיניות. מה שבצפון תל אביב שוד, או בדרום תל אביב שוד.
הם באמת מתרכזים באחד עם השני?
כן, כן, כן.
כי הם יודעים שככה לא יעצרו אותם?
כן, וגם זה מי שנמצא ברחוב, כלומר חפש קורבן, מי שנמצא באזורי הבילוי שעובדים זרים בדרום תל אביב, זה עובדים זרים אחרים.
כן, אבל זה מרחק של קילומטר מרוטשילד, וזה מרחק של קילומטר מהשוק.
עולם אחר. מה הקצין הזה עשה? הוא היה נוחל, הוא זייף את הסטטיסטיקות, הוא כל שוד, כל אירוע של תקיפה של גניבה, לפי ההגדרה, שהוא צריך לפענח, הוא הפך אותו לשוד.
מה זה שוד?
עבירה חמורה יותר.
למה?
מה שהוא היה צריך, כן, הוא היה צריך...
לא, מה זה מגדיר, מה מגדיר שוד לעומת גניבה?
אין הגדרה, זה עניין של מדיניות מקומית. לא, זה דווקא טוב, כי אתה לא תכניס לסכר לבן אדם 20 שנה כמו על שוד, שדחף מישהו דחיפה עדינה וגנב לו את הפלאפון. אבל צד שאם נתן לו אגרוף הפנים ושבר אותה אף, אז אולי כן.
לא יודע, אני רוצה ששניהם לא יהיו ליד הבן שלי, כן?
הנקודה שהיא אחרת, הנקודה היא שהוא... המטרה הייתה לצמצם את מקרה, לפענח, לא יודע, 90% זה מקרה השוד, משהו כזה. ולצמצם את הכמות.
זה סטטיסטיקה? כאילו 90%?
אני לא זוכר, נותן את זה כדוגמה, עוד מעט תגיע לפואנט. אז מה הוא עשה? כל מקרה שוד שהוא לא הצליח לפענח, הפך אותו לתקיפה שם גניבה, זה יצא לו מהסטטיסטיקה, וכל תקיפה שם גניבה שהוא פענח, הוא הפך אותה לשוד שזה ייכנס לו לסטטיסטיקה. והוא היה גם חכם, הוא עשה את זה, שהקורבנות הם עובדים זרים, שעודו להתרונן, שהורידו להם את סעיף העבירה, והבחור יענה שפחות. ואז הוא בא ומספר לנו, צמצמתי את מקרה השוד לאפס. כי הכל הפך תקיפה לשם גניבה. אנחנו מסתכלים אחד על שני, אומרים, רגע, אנחנו כל יום מתעסקים עם מקרה שוד. אנחנו פותחים תיקים על שוד כל הזמן. הוא שינה את הסטטיסטיקה כדי להראות שהוא בסדר. והראה את זה עם מפקד המחוז. מפקד המחוז אישר את הסטטיסטיקה. המפקד המחוז קם כל בוקר.
המפקד המחוז זה כאילו קצין ש...
קצין שמעליו.
לא, זה קצין שבכותרות עכשיו.
כן, לא אותו אחד.
לא, אני מבין, אבל התפקיד הזה של מפקד מחוז מרכז, זה היה מינוי אישי של בן גביר, ולפני כן זה הבחור אחר שדווקא היה מאוד חיובי, שפגשתי אותו.
כן, כן, זה כמו מפקד, כמו אלוף פיקוד בצבא.
זה מישהו רציני.
רציני מאוד.
זה כאילו מעמד למפכלות.
כן, 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 זה הטופ של המשטרה.
זה בן אדם שמרוויח 60-70 אלף שקל, אני יודע מה, אנשים ל-50.
אז הוא מקבל את הסטטיסטיקה.
והוא לא חושד?
הוא יודע שזה שקר, הרי הוא קם כל בוקר וקורא דוחות מהתחם, הקרם הלילה, דוחות הגולמים הראשונים. הוא קורא דוח של שוטר, הגעתי למקום, הגיע אמבולנס, פינו בן אדם בלי עין. ויום אחרי זה הוא אומר, הגעתי למקום, ראיתי בן אדם, כל הפרצוף של אדם. הוא יודע שזה קורה, אבל מישהו פתר אותה בעיה. מישהו הרים את מקרה השוד, הוא יכול לראות את המפכ"ל שאין שוד. אז הוא משאיר את הסטטיסטיקה. וזה שקר נוראי, כי אנשים נפגעים מזה. וזה עובר.
זה עובר כי פשוט אף אחד לא...
כי זה נוח לכולם. הרי המשטרה מודדת את עצמה, נכון? אבל מאוד קשה למדוד השפעה על עבריינות. יש הרבה מאוד גורמים מתערבים באמצע. אז מודדים את הפעולה ולא את התוצאה. מודדים כמה דוחות תנועה נתת ולא כמה תאונות מנעת. איך תמדוד כמה תאונות מנעת? אי אפשר. או מאוד מסובך. אבל אם הבאת 100 דוחות תנועה, נהדר. ואם 10% מהם שקרים, ואחד מהשקרים ללכת בית משפט, בית המשפט תגיד לא היה דוח, זה לשוטר או שאין כלום, אז אני אמשיך לעשות זה. אני בתור אזרח קיבלתי דוח שקרי, כאילו נגשתי לבית משפט, הראיתי לבית המשפט, הנה תראו, במצלמה רואים אותי ברכב, אבל בגלל השתקפות לא רואים מה אני עושה. איך נתנו לי פה דוח על פלאפון? שיטת מצליח. אז השופט פסל את הנקודות, נתן לי דוח כספי קטן, אבל השוטר שעשה את זה לא נענש. כי לא יודע. אין לי מושג, אבל...
למה אתה...
לא יודע. לא יודע מה השיקוי שלו.
כי השוטר אומר, כי השופט אומר, אני בעצם לא מאמין לך לגמרי, ואין פה מספיק כדי להרשיע אותך?
יכול.
זה ה-underlining...
אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה היה מזמן, אבל בסוף הייתה פה שיטת מצליח. מישהו שם מצלמה, נתן כולם דוחות. האחד שהחליט לבזבז, אני יום עבודה, לנסוע לבית משפט, גם יודע לדבר עם שופטים לבד בלי עורך דין, על כנס יחסית קטן, ויודע להסביר מה זה ראיה. בסוף אז השוטר שעשה, זה לא קרה כלום, המשיך להביא דוחות שקרים, רוב האנשים ישלמו, כי הם לא מבינים מה הבא, ואין כוח תעסק עם זה.
גם לשופטים אין כוח?
לשופטים כן, אבל...
לא, אני אומר, שאתה כשוטר היית מגיע כחוקר, לדבר עם שופטים ופרקליטות, גם הם כבר עייפים, מותשים, אין להם כוח?
פחות.
זאת אומרת, הם, שאתה אומר להם, תקשיבו, ככה וככה זה לא לעניין, או תקשיבו, ככה וככה זה...
לא נתקלתי בשופטים מהסוג הזה, נתקלתי בשופטים נהדרים.
הייתי טוען מעצרים. חוויה שלך מהשיפוט היא טובה?
כן, הייתי טוען מעצרים. טוען מעצרים, אתה מגיע עם עצור ותיק מעצר, מסביר לשופט, אתה רוצה הערכת מעצר. רוב השופטים שנתקלתי בהם היו מצוינים, שאלו שאלות טובות, בדקו במה מדובר, נגיד, גם תואר מעצרים צריך לבקש מישור צווי חיפוש, נגיד, בבתים. אז השופט, רגע, למה אתה רוצה פה צו חיפוש? בוא תסביר לי מה האינדיקציה, מה החשד. לא, את זה אני לא מאשר, הראה פה, האינדיקציה לא מספיק טובה, אין לך פה חשד סביר. כן, דווקא טובים. אבל הפרקליטות לא תמיד.
מה חווית?
חוויתי כמה פרקליטים ששיתפו פעולה עם משטרה בקומבינות של בואו נשנה את הסיווג של הסטטיסטיקה כמו שדיברתי.
גם הפרקליטות נמדדת?
כי יד רוחצת יד. אבל עוד פעם, זה לא נפוץ ולא עבדת מספיק כדי להגיד את זה, אז אני מסתייג פה. אבל כן, ראיתי פרקליטות דווקא בסדר.
איך מתקנים? בסדר.
תתחיל מזה שהחקיקה היא מיושנת ולא טובה.
איך מתקנים את החקיקה?
שהכנסת תעבוד.
לא, לא. מה בחקיקה היית משנה?
קודם כל זכויות חשודים. קריטי, כי אתה לא רוצה לשאול שב. פסילת ראיות בצורה מסודרת. אחריות של שוטרים המעשים. אם נחשף של שוטר ביצע עבירה, לא לשאיר אותו המשטרה. העלאת רמת השוטרים. תן יותר משכורת, אל תשאיר שוטרים שקרנים וגרועים. אבל זה תהליך, זה ייקח זמן. והדבר הראשון שהייתי עושה, לא יקבל את תרבות השקר יותר. שוטר שמשקר, הוא שקרן, הוא לא צריך עוד שוטר. באופן קטגורי. זה ייקח זמן, זה קשה, אבל זה הכיוון שהייתי הולך אליו.
נשפר את המערכת מלמטה למעלה.
גם וגם, גם מלמעלה למטה. יש לך חוקים עדיין תקופת המנדט, כמו שאמרנו. יש לך בית משפט שלוקח עוד שנתיים לסיים דיון על גניבת פלאפון. זה לא עניין, זה לא גזרת גורל, את הדברים האלה צריך לתקן. אבל אם הדיון נמשך שנתיים, הקורבן כבר...
זה לא נתפס בעיניי, מה זה אומר בכלל דיון שנמשך שנתיים?
אני הגעתי לעדות, אחרי שהשתחררתי על תיק שגביתי, שחקרתי בו, בקורס חוקרים, 5 שנים אחרי זה, על בן אדם שמכר פלאפונים מזויפים בחנות. אבל הקורבן כבר התייאש ממזמן, כ5 שנים אחרי זה. החשוד, אם הוא חף מפשע, עשינו לו את המוות, אם הוא ידין הוראי, אם הוא עבריין, מה הוא למד?
עזוב, הוא 5 שנים ממשיך לעשות עבירות.
בדיוק, הוא אומר, יאללה, אין כלום. תפסו אותי פעם אחת, לא קרה שום דבר, נמשיך לעבוד. ואם הוא חף מפשע, הרסנו את העסק, וזה. וגם ראה איזה טיפול יסודי שהביאו מס הכנסה לבדוק את העסק, ועשו בדיקה של הפלאפונים, מצאו תיק בודד, המשיכו הלאה. 5 שנים אחרי, מה זה עוזר? ואיך הם מצפים שאני אזכור מה עשיתי? זכרתי את זה כזה החקירה הראשונה. אין שום סיכוי שיזכור דברים אחרים.
ובנימה אופטימי זו. תודה רבה רבה רבה.
בבקשה, תודה על ההזמנה.
כן, עד הפעם הבאה. ביי ביי.
להתראות.